לי חיזוק ולהתברך בחג הסוכות, החג שמסמל יותר מכל חגי ישראל את האחדות. אין בסוכה לנו יוצאים מדירת קבע לדירת ארעי, כולם שווים, אין הבדלים, אין מחיצות, אין עדות, כולם כאיש אחד בלב אחד, ואין בארבעת המינים שמבטאים את כל הסוגים שיש בעם ישראל. אבל לצערנו הגדול, בשנה הזאת, שנת תשפ"א, אנחנו נמצאים בעיצומה של מגיפה. השטן מסתובב ופוגע, פוגע בבתי כנסיות, פוגע בקדושה. אנחנו חייבים אבל, על פי ההלכה, וחי בהם ולא שימות בהם, לשמור על כל ההוראות, לקיים את דבר השם תוך שמירה על כל ההחמרות, על כל מה שקבעו לנו אנשי הרפואה, האנשים המקצועיים. אז אנחנו מרחוק נקבל את פני הרב ברגל, נקיים את הזכר לעלייה לרגל, בעוד ימים כתיקונם באים כל כך הרבה יהודים בחג הסוכות לפקוד את הכותל המערבי, גם השנה נצטרך לעשות את זה כמו בפסח מרחוק. אבל שם טוב הקדוש היה אומר, במקום שמחשבתו של אדם שם הוא. אם אדם חושב על היותו להיות במקום פלוני או אלמוני, וכל ליבו שם, שם הוא נמצא. כך יהיה השנה במקום הקודש והמקדש בכותל המערבי, וגם אנחנו עכשיו, רבבות אלפי ישראל שרוצים להגיע ולשמוע את דבר השם ולראות את פני הראשון לציון, יעשו את זה בכוח המחשבה. אנחנו יודעים שחג הסוכות התייחד מאוד בחובה לשמוח בו. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. שנה הזאת שבעתיים, בצד החששות הכבדות, בצד ההתמודדות גם עם המגיפה וגם עם בעיות הפרנסה, בכוח השמחה אנחנו יכולים לצאת מכל האיסורים האלו. כי בשמחה תצאו. הרבה מאוד הסברים נתנו על הייחודיות של השמחה הזאת. למה החג הזה הוא זמן שמחתנו? מה? מדוע? אחד מן הדברים שמופיעים בהרבה מאוד ספרים, מדברים על כך שבחג שבו אין קטן וגדול, זה חג שמבטא שמחה. פעם ישבו להם שני גדולי עולם, שני צדיקים. אחד היה הרב החסיד, רבי נחמן יוסף וילהלם, והשני היה צעיר ממנו, היה הגאון הגדול רבי ישראל גרוסמן, זכר צדיק לברכה, אביו של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק. סיפר רבי נחמן יוסף לרבי ישראל גרוסמן סיפור כך. אמר, לפני שעליתי מלודג' עיירה בפולין לארץ ישראל, נסעתי להרבה מצדיקי הדור כדי להיפרד מהם ולקבל את ברכתם. הגעתי גם לחצרו של האדמו"ר מקרלין, רבי ישראל מסטולין. שהגעתי מצאתי את הדלת של חדרו פתוחה במקצת. הצצתי וסמוך אליו עומד יהודי זקן ומשוחח איתו על עובדות ומעשים מצדיקים שזכה להכירם. הייתה לי הרגשה שהרבי לא יקפיד אם אני אכנס לחדרו ויקשיב. וכך עשיתי. הכנסתי בשקט לקודש פנימה והתקרבתי לשולחן. הרבי רבי ישראל ראה אותי, אבל לא אמר כלום, כמו שחשבתי. ואז שמעתי את היהודי הזה מספר לרבי סיפור שהיה איתו. הוא סיפר שבצעירותו היה מחסידיו של זקנו של הרבי. האדמור הקדוש בא לבית אהרון מקרלין. שנה אחת, הוא מספר, הקדים החורף לבוא. כבר מראש השנה החלו לרדת שלגים, ללא הפוגות, רוחות עזות, מזג אוויר שהשתולל, קור עז, שרר עז בחוצות. תוך ימים ספורים התכסתה עיירת קרלין, עקרת פינסק, והסביבה במעטה שלג שנערם בחוצות ועל גגות הבתים. עד שזה נהפך לשכבת קרח כפור, שאי אפשר היה אפילו לנקות ולהסיר אותה. חג הסוכות עמד בשער. בעיר לא נקרא שום תכונה. אף אחד, כולם התייאשו מלבנות סוכה. השלג יהווה כיסה את העיר. סיפר האיש, גמלה בליבי ההחלטה לעשות כל מה שביכולתי, כדי שהרבי הבית אהרון יוכל לקיים את מצוות הסוכה כהלכתה. לא התעצלתי. עמדתי על הגג בקור העז, חירפתי נפשי, במשך שעות אחדות גירדתי את הקרח, עד שיכלו לבנות את ה... לבנות על הסוכה, לבנות סוכה ולחסות אותה, כדי שבעזרת השם לרבי יהיה את הסוכה כמו שצריך. נכנסתי לבשר לרבי שיש לו סוכה, שהוא יכול להיכנס לסוכה ולגור בה. אדמור הבית אהרון לא האמין. הוא קם מכיסאו כדי לראות את הסוכה, יצא לחצר, וכשראה שהסוכה מוכנה, הוא מאוד התרגש. פניו קרנו מרוב עושר. ואז מרוב התפעלות הוא פנה אליי ואמר לי, מה אני יכול להחזיר לך? עשית להמנית את הדבר הגדול ביותר. לא האמנתי שאני אוכל לשבת בסוכה בחג הסוכות הזה, לנוכח הקור המקפיא, הקרח שאפף את העיר. יש לך שתי אפשרויות לבחור. או להיות אימי במחיצתי בגן עדן, או לבחור בעשירות. אבל איזו עשירות? עשירות מופלגת. לעולם לא יחסר לך כסף. גם אם תהיה ביער, וכסף לא יהיה לך ותזדקק לפרוטות או למטבעות של כסף, תכניס את היד לכיס ותמצא. הרבי מאזין בדריכות לסיפור, ורוב קשב לסיפור של הזקן, שואל אותו, ובאיזה ברכה בחרת? אמר לרבי את האמת, אמרתי לרבי בית אהרון מקרלין, שאני בוחר באפשרות השנייה, בעשירות. חיוק דק עלה על שפתו של הרבי, על התמימות של האיש, והוא המשיך לשאול, האם התקיימה הברכה? אומר לו, בוודאי, בוודאי. ברכתו של הצדיק התמלאה במלואה. בכל מצב היה לי כסף, והרבה כסף. גם ברגעים הכי קשים, הושטתי יד לכיס והוצאתי כסף. אומר אותו יהודי, רבי נחמן יוסף, לרבי ישראל מגרוסמן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם אתה לא חושב שהאיש הזה היה לא חכם להחליף עולם של נצח עם מי במחיצתי להיות עם הרבי מקרלין הבית אהרון ולהעדיף עשירות? להיות במחיצתו של רבי אהרון מקרלין, אין דבר יותר גדול מזה. אומר לו, באמת, אינני מבין. לימים, המשיך רבי ישראל, סיפרתי את המעשה הזה למחותני, מחשובי חסידי בלז. ולמרבה הפתעתי, הוא אמר לי, אני חושב שהוא עשה בחירה נכונה. אותו יהודי שבחר בעשירות, עשה דבר נכון. גם אם היו נותנים לי, הייתי בוחר בזה. השתוממתי. ואז הוא אומר לי, את התשובה הזאת. אילו היה אותו יהודי אומר, אמי במחיצתי, רוצה להיות בגן עדן עם בית אהרון מקרלין, זאת אומרת שהוא היה חושב רק על עצמו. הוא דאג לעצמו, הוא מסודר. יגיע לעולם האמת, הוא נמצא במקום הכי גבוה שיש. אבל איזה תועלת הייתה צומחת בזה לאחרים. לעומת זאת שהוא בחר בעשירות, הוא גרם הנאה להרבה הרבה הרבה יהודים. הוא עזר לאלמנות ויתומים. הוא סייע בהכנסת קלה. עוד הרבה צדקות וחסד. פתיר רבי יוסף, מה יותר טוב עם מי במחיצתי של אדם אנוכי שחושב על עצמו, או לבחור בעשירות ולעזור למאות אנשים בזקה וחסד. זאת הסיבה לייחודיות של חג הסוכות שנלמד מהפסוק, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג לשם, כי יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. איך אומר רש"י בפרשת הביקורים, מה זה עשיתי ככל אשר ציוויתני, שמחתי ושימחתי אחרים. אין שמחה יותר גדולה מאשר לשמח אחרים. מי שחושב על עצמו, יכול להיות שהוא יזכה לאיזשהו רגע של נחת, לאיזשהו נקודה מיוחדת, אבל זאת לא השמחה השלימה. חג הסוכות זה חג שאדם חושב על האחר, זה חג שאדם חושב, נמצא בדרגה של האחר. במקרה כזה, זה שיא השמחה. השמחה האמיתית היא של ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. איך אומרים לנו חז"ל? אם אתה תשמח את שלי, אני אשמח אותך. זה הדבר הגדול ביותר שיש בחג הזה. חג של שמחה, חג שבו כל אחד מבין שהוא לא רק חושב על עצמו, הוא חושב גם על האחרים. כמה בימים האלה אנחנו זקוקים לחשוב על האחר, לבטא את הערבות ההדדית. בימים שבהם אנשים מתמודדים עם קושי רב, אנחנו צריכים להיות שם בשבילם. אנחנו צריכים לחשוב עליהם. זאת שמחה. וכמו שאמרנו, כי בשמחה תצאו. אנחנו יודעים שהחג הזה מתבטא מאוד בעניינו של האושפיזין. אחד מהסיפורים המפורסמים, על פי דברי הזוהר, הזוהר הקדוש כותב שהאושפיזין מגיעים לאדם רק אם הוא יודע לארח אנשים בסוכתו. רבי יצחק מברדיצ'ב היה אומר שזה לא די להסתפק באורחים שמימיים, בדמויות שלא אוכלות ולא שותות, שאין בכלל קושי לארח אותם. אלא צריכים להזמין אורחים של ממש. הוא היה אומר תמיד, אני מזמין עניי עם, פשוטי עם, לסוכה שלי. ודווקא בהם אני מתעדר, כי לעתיד לבוא, כאשר אני ארצה לבוא בין הצדיקים לסוכת אורו של הלוויתן, חושש אני שיבוא הקדוש ברוך הוא ויאמר לי, לוי יצחק, מה לך פה? פה זה סוכה של צדיקים. אני אומר, ריבונו של עולם, יהיה לי פתחון פה לומר, גם אני בסוכתי הרחתי פשוטי עם, גם אני בסוכתי הרחתי עבריינים, תנו לי גם אתה להיכנס לסוכה. כך שיש עוצמה גדולה באושפיזין. ככל שאדם יודע להארח בסוכתו, יותר אורחים, ככה באים עליו צדיקי עולם. אנחנו מארחים בסוכה הזאת את שלושת אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, שני המנהיגים משה ואהרון, ויוסף ודוד המלך. ותמיד אני שואל את עצמי שאלה, הרי כשאנחנו עושים מי שברך, בעלייה לתורה אומרים מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה. למה שלמה המלך לא חלק מאותם אשפוזים? למה הוא לא חלק מאותם גדולי עולם שבאים לסוכה? כי כנראה לשבעה האלה יש משהו מכנה משותף, ששלמה המלך לא שם. שבעת האישים האלה היו נודדים בשלב כלשהו בחייהם. הם עקרו מדירתם אל דירת הרי. הראשון שבהם אברהם אבינו נצטווה בציווי לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. אל מקום בלתי מוגדר, אל הארץ אשר הרקע. וזה לא נגמר. בזמן הרעב הוא היה צריך לרדת למצרים. גם יצחק נתקל ברעב בארץ והלך לגרר. מי מדבר על יעקב אבינו? ברח מעשיו אחיו 20 שנה. אכלני חורב, מתמודד עם לבן, שרוצה גם אותו להרוג. ארמי עובד אבי וירד מצרימה. בסוף חייו יורד למצרים. משה רבנו נמלט למדיין לפני חרב פרעה. אחר כך הוא מנהיג יחד עם יעקב, עם אהרון הכהן, את עם ישראל 40 שנה עקוד בדור, ואומר עם תועה לבבם. ודוד המלך, כמה הוא נרדף בנעוריו על ידי שאול המלך, לעת זקנה צריך לברוח לברזילי הגלעדי מפני אבשלום בנו. שבעת האישים האלה נדדו בחייהם כמו מבינים לליבנו, וחשים את תחושתנו על כך שאנחנו יוצאים, אנחנו מקדמים בברכה את פני מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, ימים על ימי מלך תוסיף, את השר לשירותי דת, כבוד השר הרב אביטן, אנחנו, הרב, אני מדבר על האושפיזין, למה לא מזכירים את שלמה המלך? ומי שברך בעלייה לתורה אומרים, משברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה. שלמה נהדר באושפיזין. המשותף לכל האושפיזין, שהם כולם היו נודדים, כל אחד היה נרדף. כל אחד היה צריך, אברהם אבינו הולך לך מארצך, יצחק אבינו הלך לגרר, יעקב אבינו ללבן, ואחר כך ירד למצרים, משה רבנו ברח למדיין, אהרון ביחד עם אהרון הנהיג 40 שנה עקוד בדור במדבר, לכתך אחריי במדבר, ודוד המלך שרדף, כדי הם מבינים את ליבותינו שאנחנו יורדים מדירת קבע לדירת הרי. גם אנחנו נרדפים כל כך הרבה שנים בגלות, ואנחנו הרי יודעים שהסוכה הזאת מחפרת על הגלות. לעומת זאת, שלמה המלך היה אז איש תחת גפנו ותחת עינתו, בזמנים מאוד 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 טובים. כך שהסוכה הזאת היא סוכה שמבטא את הגלות שלנו, על מנת שזה יהיה סוף וחץ וקץ לכל גלותינו. השנה הזאת אנחנו לא זוכים לקבל אושפיזין של אורחים פשוטים. נקבל רק את האורחים הגדולים. לצערנו הגדול נמנע מאיתנו לארח אנשים, מפני המגפה הקשה שקיימת, אבל האורחים של מעלה יראו את צרותינו והתפללו ביחד איתנו שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יוציאנו מן הגלות, מן הקשיים, והסוכה הזאת שתפרוס סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל, ובעזרת השם נזכה לגאולה, נזכה לישועה, נזכה לקיים את זכר העלייה, לא זכר עלייה לרגל, אלא עלייה לרגל של ממש, בבניין בית המקדש ובגאולה שלמה, אמן ואמן.
ברשות מורנו ורבנו, גאון עוזנו, הגאון הגדול, מרן הראשון לציון, רב הראשי לישראל, רב יצחק יוסף, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, זכה לעוד רבות בשנים, במלאכה יפה של תפארת הרבנות בעם ישראל. ובדנו יקר רב הגאון, שמואל רבינוביץ', רב המקומות הקדושים והכותל, יישר כוח על הדברים הנפלאים. ברשות מורנו הרב, נמצאים בחג הסוכות, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. ובחג הזה אומרת התורה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. יש מחלוקת בגמרא בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, איזה סוכות, האם סוכות ממש או ענני הכבוד. מעניין שהטור בסימן תפרש חפאי כותב את הציבה של ענני הכבוד. והרמב״ם כותב, כפי ששמעתם מהרב רבינוביץ' השם ירחם בטוב, שהמצווה של חג הסוכות זה מצוות השמחה. מה קשור שמחה לחג הסוכות? אדם יוצא לסוכה, במה יש לו לשמוח? יוצא לתוך איזה, אתה עוזב את המסגן, עוזב את הבית, עוזב את כל הדברים הטובים. מה פה השמחה שיכולה להיות כאן? וגם מה קשור חג האסיף לשמחה? עד כדי כך שאנחנו קוראים לזה זמן שמחתנו, מלא פסח חג חירותנו. ובפרט צריך להבין מדוע חג הסוכות לא נחוג בפסח? אם זה זכר לסוכות, ישר יצאו ממצרים, עשו סוכות, נחוג את החג הפסח בסוכות, את סוכות בחג הפסח. אלא ידוע שכאשר משה רבנו הביא תורה לעם ישראל, כך כותב הגאון, ביוזיים בתמוז עם ישראל חטא בחטא העגל. וכאשר עם ישראל חטא בחטא העגל, נסתלקו מהם ענני הכבוד. כי צריך לזכור שחוץ מענני הכבוד, היה לעם ישראל מן והיה בער, ולדברים לנו אין שום שייכות של חג, רק ענני הכבוד. מתי חזרו ענני הכבוד? ענני הכבוד חזרו לאחר שמשה רבנו יורד ביום הכיפורים, ומבשר על סליחה ומחילה. למחרת אומר, תביאו את המלאכה בבוקר, בבוקר להביא את הנדבה. וב-15 בחודש השביעי, בחודש תשרי, ציווה להם להקמת המשכן. ואז חז"ל אומרים שבאותו היום חזרו ענני הכבוד. לכן כל מה שאנחנו עושים את חג הסוכות הוא זכר לאותה מחילה שבורא עולם מחל לעם ישראל. זה התבטא על ידי המשכן, שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לבית שלו ומורה על המשכן. זוהי השמחה, השמחה שאנחנו מתקרבים לאבינו שבשמיים. ולכן החג הוא זכר לענני הכבוד, שזה מביא את השמחה הגדולה. אהבת אותנו ורצית בנו, אנחנו הופכים להיות ריצוי שלך, אתה מרוצה בנו, אתה שמח בנו. דבר נוסף ידוע, שבחג הסוכות עם ישראל מקריב 70 פרים. כותב השם משמואל שמקריבים פר אחד, איל אחד, כבש אחד. פר כנגד אברהם, איל כנגד יצחק, וכבש כנגד יעקב. ובחג הסוכות היו מקריבים 98 כבשים. למה? כי 98 כבשים מסמלים את הצח קללות של פרשת כי תבוא. ואותם צח קללות לא יבואו מתי? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. שוב מעלת השמחה. באים הכבשים ומבטלים את אותם קללות, צח קללות, על ידי מה? על ידי השמחה. זהו חג של שמחה שבורא העולם קורא לנו. בורא העולם רוצה אותנו שנתחבר אליו. גם בעת הקשה הזאת. בורא העולם שם אותנו בסוכות, לכאורה לבד. בלי הורים שיבדלו לחיים טובים. לילדים שאי אפשר להירח, בלי אחים, בלי אחיות, רוצים אושפיזין, אבל אתה יושב לבד, ומה תעשה בלבד הזה? מה יש לנו לעשות? זה הזמן שאדם מחפש להתבודד עם מי? להתבודד עם בורא עולם, להתבודד עם הקדוש ברוך הוא ולהתחבר אליו, להבין שבורא עולם בזמן שמחתנו אנחנו שמחים בזה שאנחנו קשורים אליו ונדבקים אליו, ויודעים שהמחילה שלו מיום הכיפורים היא מחילה אמיתית, כאשר הוא אומר לבנות את הבית שלו ולהיכנס למשכן שלו. לכן הסוכה היא צילה דמאמנותה, היא צל של האמונה. ואיך אנחנו יודעים שיצאנו זכאים בדין? כפי שאומרת הגמרא, שאדם יוצא עם הלולב בחג הסוכות, הוא כביכול יוצא עם השרבית. כאשר בא יהודי ישראל ובא אחד מעם אחר ויוצא עם הלולב, יודע שהוא בא עם החרב, עם השרבית, הוא יוצא זכאי בדין. זה השמחה שלנו. בחג הזה שכולנו מצטערים במגפה הנורא והאיומה הזאת, נאמר לכולנו את מה שאומרים בעלי החסידות. בעלי החסידות אומרים שהמצטער מן הסוכה, המצטער פטור מן הסוכה. מה זה המצטער פטור מן הסוכה? הוא אומר שאדם מצטער, יש מגפה קשה, אתה לבד בבית, אתה לא עם המשפחה, אתה מצטער, יש לך צרות, יש איסורים, יש גלות, אנחנו עוד לא בגאולה הקרובה. אז לבוא הסוכה, שאתה תשב בתוכה, אתה, היא פותרת אותך על ידי הצער הזה, הסוכה תפתור אותך מכל אותם דברים רעים, על ידי מה? על ידי השמחה, והיית אך שמח. לכן אחר כך, שהרמם כותב שהשמחה, בפרק ח' מלכות לולב, שהיא מיוחדת שהייתה בחג הסוכות, שאלו רוקדים לבד, ואלו מזמרים לבד, בסוף הוא כותב שהשמחה היא בדבקות באל. מי ייתן ונזכה להידבק בבורא עולם, להידבק באבא שבשמיים, שימת המגפה הזאת, נשמור על הכללים, נשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם, ותבוא שמחה לכל בית ישראל כולו, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן כן ירצון.
חזקים ברוכים, כבוד הרב הגדול, הרב ישמואל, רבי נוביץ, השם ישמרו וחיו, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים. אני מחזק את ידיו, מברך אותו שימשיך לעמוד על המשמר, שמרת הקודש בכותל, מקומות הקדושים, עוד יזכה להדיר תורה להדירה ויעשה עוד כהנה וכהנה. כבוד שר הדתות, הרב רבי יעקב אביטן, השם ישמרו וחיו, תמיד חכם, רק מזכה את הרבים, פעיל ונמרץ, שזכה לברך על המוגמר בקרוב, למנות לנו רבני ערים, למנות לנו דיינים, להגדיל תורה ולהדירה כפי שאיפתו הגדולה, שיהיה לכבודו שנה טובה ומבורכת. במשנה, מסכת סוכה, דף קפה, שמה שנינו, אוכלים ושותים ערי חוץ לסוכה. בגמרא, בדף קפה, תנו רבנן, אוכלים ושותים אכילת ערי חוץ לסוכה. אבל אין ישנים חוץ לסוכה, אפילו שנת ערי. מהי טעמה? אמר רב אשה, גזרה שמה ירדם. מדי משן קצת, שנת ערי, יחטוף אותו שינה וישן לגמרי. ולכן בשינה גזרו ואמרו שאפילו שנת ערי אסור לישון חוץ לסוכה. מדי משה בבית כנס, נושא באיזה מקום, ובא עליו עייפות, ורוצה לישון, לך לסוכה לישון. ובשנת ערי, אני לא אשר על השולחן, אפילו אחי, שנת ערי אסור. אכילה עד שיעור של קבצה, זה נקרא אכילת ערי, כפי שדיבר גמרא שם המסבירה, אוכלים ושותים, אכילת ערי חוץ לסוכה, משמע שגם לכתחילה. לא כמו שכתב רבנו מנוח, שזה רק בדיעבד, הלכה לא כדבריו, אלא שאפילו לכתחילה מותר לאכול ולשתות חוץ לסוכה. עכשיו אנחנו מקילים יותר. רואים ששינה זה הרבה יותר חמור מאשר אכילה. שינה אפילו ערי מצריכים סוכה. אם ככה השאלה נשאלת. אנחנו מברכים שגשם מצטה וציוונו לשב בסוכה על האכילה. כל סעודה בסעודה, שאדם אוכל פת, שיעור של קביצה, 54 גרם, מברך על אכילת, סליחה, לשב בסוכה. ואילו על השינה, שזה יותר חמור, שאפילו שנת ערי לא ישנים חוץ לסוכה, אנחנו לא מצאנו שמברכים על זה. למה תקנו ברכה על זה? יברכו, לפי שאדם הולך לישון, יברך, שגשם מצטה וציוונו לשב בסוכה. למה לא מברכים על זה? התוספות מברכות בדף י' עמוד א', עומדים על השאלה שאמרתי עכשיו, ומפרשים, חשינן שמה לא ירדם. אדם ברך לשב בסוכה כשהוא רוצה לישון, עלה למיטה, באים לו מחשבות, באים לו כל מיני קושיות, תירוצים, לא היינו רואים אצל מרן, אבא זכר צדיק לברכה, עשרות פעמים, שהיה הולך לישון בשעה 3 בלילה, פתאום עוד פעם קם בחזרה לזה. למה? אולי אחד ירדם, יש לו עוד הרבה ספקות, יש לו הרבה דברים שצריך ללבן אותם. אדם יכול לברך ולא ירדם, וזה יהיה ברכה לבטלה. האכילה זה בידו של האדם. מברך יושב בסוכה, הוא אוכל ושותה בידו. אבל השינה זה לא בידו, אחר פתאום לבוא לו, שהוא לא יבוא למחשבות, הוא לא יכול להירדם. ולכן לא מברכים על שינה. לכאורה, צריך להסביר, מה ההבדל בין זה לבקעת המפיל? אנחנו מברכים כל לילה, בקעת המפיל, בשם ומלכות, ככה ההלכה. הריף, הראש והרמב״ם, כל ברכה שמוזכר בגמרא, מסכת ברכות, פרק 9, הכל זה שם ומלכות, לא נקרא ברכה בלי שם ומלכות. כך פסקו כל הראשונים, אין איזה שום ספק, גם בשולחן ערוך, שמברכים בשם ומלכות, זה בקעת המפיל, גם אחרי חצות. אמנם בחווה דעת, מרן קצת החמיר, הוא אמר שאחרי חצות לילה לא מברכים בקעת המפיל בשם ומלכות. הוא חשש למקובלים. לפי הקבלה, אחרי חצות לילה לא מברכים בקעת המפיל. אבל בשנים המאוחרות יותר, הוא טען, אז מה, עכשיו נבטל מעלינו את הברכה הזו שבקעת המפיל, כל החיים שלנו לא נברך, מי יושב לפני חצות? כולם משנים אחרי חצות, נפרד מרן, שהיה שם ילות, עד שעה מוחרת בלילה. אז די, גמרנו, הברכה הזו אנחנו עוקרים אותה, זה לפי המקובלים, לפי הפשטנים, אין הבדל, לפני חצות, אחרי חצות, העיקר זה בלילה. לכן הוא חזר בו הרב. זה אחד הדברים שהרב חזר בו, זה מראה שמרן מחפש את האמת. אני הכרתי כמה חכמים, שהייתי מדבר איתם, שולח להם שאלות, מעולם, אבל מעולם לא חזרו בהם. מוכיחים להם דברים ברורים, מראים להם. תחזרו בכם. מרן היה שומע. אם מביאים לו דברים, שוקל, שומע, כן, חוזר בו. אולם לא הרבה. איזה חכם זה שכל שני וחמישי חוזר בו? זה חכם בלילה. אלא הרב היה חוזר בו, כשהיה רואה הכריח לדבריו, היה חוזר בו. זה מראה שהוא מחפש את האמת. לכם, בשנים האחרונות, 20 שנה האחרונות כמעט, מרן פסק לברך בקעת המפיל, שם המלכות, גם אחרי חצות. יש לנו כלל, מרבי אליהו מזרחי, הרי 550 שנה, כמעט ראשון, שהוא כותב, קבלה בידינו, כל מקום שיש מחלוקת בין המקובלים לפשטנים, הלכה כמו הפשטנים. כך כותב גם כן הרדב"ז, שהיה בדורו של מרן הבית יוסף. כך כותב ביעקב ישראל ארגזי, משלמי ציבור, גם כותב ככה. הגאון אבי יוסף ידיד הלוי, גם כותב ככה. הגאון הנודע בידע, הגאון השואל ומשיב. יש לנו להקת אחרונים שכולם קודם, הגאון החתם סופר, שתמיד שחולקים ביניהם המקובלים והפשטנים, הלכה כמו הפשטנים. לכן, להלכה מברכים בקעת המפיל גם אחרי חצות. למה שמה אנחנו לא חוששים, אדם מברך בקעת המפיל, שהוא מלכות כמו שאמרתי, ולא ירדם. עלה למיטה, בא לו מחשבות, קם, עשה מישמי, עכשיו למד, עד שעה כל הלילה. למה אתה לא חושש שמה לא ירדם? לא מברכים לשם בסוכה על השינה, שמה לא ירדם. אז גם כאן, תחשוש, שלא מברכים בקעת המפיל, שמה לא ירדם. צריך לתרץ, זה חלוק מדין של יושב בסוכה. יושב בסוכה שאני מברך על השינה, זה ברכה על המצווה שאני יושב עכשיו בסוכה. זה לא מנהגו של עולם, העולם יושבים בסוכה, רק היהודים, רק אנשים מראה שמיים שיושבים בסוכה. אחרי, אם הוא לא ירדם, הוא עשה כאן ברכה למתנה. בקעת המפיל, מברכים על מנהגו של עולם. זה בקעת השבח הקדוש ברוך הוא, שהביא שינה לאדם, בלי זה אדם לא יכול להחזיק מעמד. משה גמרא אומרת בסוכה נ' ג', אדם שנשבע שלא ישן שלושה ימים, מלקים אותו וישן לאלתר. כן, זה טבעו של עולם לישון. זה בקעת השבח על מנהגו של עולם, ולכן מברכים. בקעת המפיל, אפילו בסוף יקרה שלא ירדם. אז מה יש? מה בכך? יש טענה אחרת, הזכיר אותה בן איש חי בשם האבא שלו. אומר, אבא מרי, לא היה מברך ברכת המפיל בלילה, אפילו לפני חצות, לא היה מברך. למה? שאחר כך יכול לדבר, יעשה הפסק בין הברכה לבין השינה, כתוב דומו סלע, מיד על משכבכם ודומו סלע, מיד אחרי קריאת שמע שעל המיטה, צריך לשתוק, שמה ידבר אחר כך. לכן אומר מנהגו של אבא מרי, לא היה מברך ברכת המפיל. וגם הוא, ובכן אני נוהג אחריו, שלא מברך ברכת המפיל בשם המלכות. והקדם אותו, הגאון היעבץ, בסידור שלו בית יעקב. הוא כותב שצריך אדם להיזהר, שלא יפסיק בשום דיבור ומעשה בין קריאת שמע לשינה. וכל שכן, שלא יוכל ולא ישתה, אלא אם כן מקום הכרח גדול, לא היה ברירה. ואז, אומר היעבץ, יחזור ויקרא עוד הפעם פרשה ראשונה של קריאת שמע, אבל המפיל לא יחזור לברך. רק אם ישיח דעתו מהשינה, אומר היעבץ, יחזור ויברך המפיל. זה חידוש גדול של היעבץ. לפי מה שאמרנו, בקעת המפיל זה מנהגו של עולם. קדוש ברוך הוא יטביע בטבע העולם שאדם ישן. אז זה הברכה, שבח לבורא יתברך שככה יטביע בטבע העולם. אז מה זה קשור? אם ישיח דעתו, דיבר, ישיח דעתו, צריך לחזור פעם שנייה לברך בשם מלכות, בקעת המפיל. מה יענה היעבץ, הבן איש חי, מה יענו מהירושלמי? פרק ת' מסכת ברכות. שם כתוב, אבי יונה, היה מברך בקעת המפיל ועולה לישון. ולא אחז אותו שינה, היה אומר פסוקים, חוזר הפסוקים, כל מיני פרקי תהילים, השם סתר עליון, כל מיני פסוקים היה אומר, עד שתאחז אותו שינה. אתה רואה שזה לא הפסק. לא ברכתי בקעת המפיל ומיד צריך מיד לרדם, צריך לישון מיד. זה בקעת השבח, כך רואים מכאן. אז אפילו שהם מזהירים, הקולבו והרמה, הם הזהירו, שלא לדבר אחר קריאת שמע, שנאמר בדומו סלע. אבל בסדר, זה עזרה לכתחילה. אז זה לא לעיכוב עד כדי כך. לכן רבי יונה, מהמוראים שלנו, הוא היה אומר פסוקים, עד שתאחז אותו שינה. להגיד בשביל זה לא לברך בקעת המפיל בשם מלכות, שמה ידבר, זה לעקור ברכה, שעריף, הראש, הרמב״ם, כל הראשונים, כולם העתיקו את זה. ואפילו מדבר, בסדר, לא עשה עבירה, חתחילה לא עשה כהוגן. לפקה מינה, יש בשוט פרי השדה. הוא נשאל מהגאון רבי שלום, הרב שמעון סופר, מפרשבורג. הוא נשאל ממנו, מי שיצרח לצאת שירותים, חוץ מלכבוד, אחרי שברך בקעת המפיל. אז מה, לא יברך אשר יצר? הרי אשר יצר מברכים רק תוך שעה ורבע. מעשיית צרכיו. אם עבר יותר מזה, הוא לא יכול לברך. אז הוא יצא לשירותים. אחר כך הוא חוזר בחזרה לישון, ישכב. מתי יקום? יקום בבוקר. יקום בבוקר, יעבור כבר שעה ורבע ויותר יעבור. אז מה, יפסיד את הברכה של אשר יצר? לא, לא. אומר בישות פרי השדה, יברך ברכת אשר עצר, גם אחרי ברכת המפיל. כי זה לא עיכובה, זה לא כמו פרחתי שקונה את דברו, צריך מיד לטעום. פרחתי עתיד את לולב, צריך לקחת מיד את הלולב. במיוחד הזה הדרך. זה משהו אחר, פה זה ברכת השבע, מנהגו של עולם. לכן אפילו הוא דיבר אחר כך, שזה לא לאבד את הברכה הזו. לא לברך בשם מלכות. ספר זכרונות אליהו. הוא היה בן דורו של בן יוסף חיים, בעל הבן איש חי. הוא כותב שהמנהג פשוט, שמברכים ברכת המפיל, אפילו אחר כך מדברים. לא עומדים בזה אנשים, מדברים אפילו אחים מברכים. לא בשביל זה לגזור, כמו שאמר יעבץ, שם ידבר ולכן לא לברך שם מלכות. גם בספר בירך את אברהם. זה היה אב בדין באזמיר לפני 150 שנה. אבי אברהם פריסקו. יש את זה בספר שלו, באוצר החוכמה, ספר נפלא. הוא רק כותב, לא מצאנו בשום פוסק מי שיאמר שצריך לברך ברכת המפיל בלי שם מלכות בגלל שם לא ישן או שם ידבר אחר כך. אין דבר כזה. ולכן, בכל מקרה, מברכים ברכת המפיל בשם המלכות. מרן החביב, לפני 350 שנה, הרב בנישתי, בספרו שיעורי כנסת הגדולה, הוא מביא בשם הרב ברכת אברהם, שהוא כותב שברכת המפיל זה נתקן על מנהגו של עולם, ואפילו אם יהיה צריך לדבר אחר כך, אמרת איזה אונס, אפילו אחי חייב לברך. יש לו איזה טלפון דחוף, מקופת חולים, כדומה, והצורך, וחייב לענות את הטלפון. הוא הבירך בקטן מפיל. מה יגיד להם, הוא יגיד להם בטלפון, צריך לדבר. מותר, זה לא מותר, שזכר לא עושה את הברכה של בקטן המפיל. היה פתח הדביר, גם כן היה לפני 150 שנה באזמיר, שם היו גדולי עולם באזמיר. פתח הדביר, מביא את היעבץ בסידורו, ודוחה אותו. ואפילו הלך, קרא משענתו, הלך בחוץ, הפסיק בדברים, הסח דעת. אפילו אחי, לא יחזור לברך פעם שנייה מפיל. זה ברכה לבטלה, שהרי מנהגו של עולם מברך. ואפילו בכלל לא נרדם, כל הלילה, אפילו אחי, אין זו ברכה לבטלה. זה כותב פתח הדביר. תמיד המארי, תמידו של תרומת הדשן, יש לו ספר לקט יושר. שם הוא כותב שהמנהג של הרבו, המארי, בעל תרומת הדשן, שלא לשתות ולא להפסיק בשום דבר ודיבור לאחר קריאת של המיטה. אבל סיים ומכל מקום אין איסור בדבר אם מפסיק. זה לחכילה ודום עושה לה, אבל אין איסור בדבר. הרמה מביא את ההלכה הזו, שלא לדבר בין קריאת שמה, פקעת המפיל לבין השינה. אז הם מסבירים את הרמה שזה לחכילה כל זה, אבל זה לא דבר שזה מעכב. גם בישות התעוררות תשובה, זה הנכד, רונין, לא כך בקי, של החתם סופר. וכל הספר שלו כתב למעלה, הלכה ולא מעשה, הלכה ולא מעשה. וכתבנו כבר בספר עין יצחק חלק א' בכללים, שזה ענבה עשה כן. ואפשר לסמוך כל מה שהוא כותב בספר שלו, להלכה ולמעשה. מה שהוא כותב הלכה ולא מעשה, זה הוא היה ענב, חלק כתב את זה. ובאמת הוא צודק, הלכה למעשה. אומר, תרות תשובה, אדם שאבא שלו דיבר איתו אחרי שברך ברכת המפיל. הוא לקח ספר ללמוד, ובא אבא שלו בלילה, בני, איפה הספר שלקחת? אני רוצה ללמוד וחזור לבדיה סוכות. איפה הספר הזה? עושה לו, הוא, הוא, הוא. איפה פה? לא מביא מה שרומז לו. אז כן, אבא שלו מצטער. תגיד, תענה, תדבר איתו. זה כמו דבר, זה דאורייתא. וזה רק התחיל המנהג שלו שאנחנו לא מדברים. אז תענה לאבא שלך, תגיד לו, הספר נמצא כאן, שהוא יוכל ללכת ולקח את הדבר הזה. נמצא את כיבוד אביהם, ויענה לו. יש שנהגו בחג סוכות, אמרתי עכשיו, ששינה זה חמור, נכון? וחילקתי עכשיו בין ברכת המפיל לברכת יושב בסוכה על שינה. שזה לא מברכים, שמה לא ירדם, המפיל מברכים. יש שנהגו להקל בשינה בסוכה. אוכלים, שותים בסוכה, הרבה, תראו אותם שמקילים בזה. יש דברים שהם מקילים שלא בצדק. שנה ראשונה, כל מיני דברים כאלו, כל מיני חפשים כל מיני קולות, לא תמיד זה מוצדק. צריך לחפש את ההלכה, יש לנו הלכה, יש לנו שולחן ערוך, אנחנו ערכנו בזה כל מיני פרטים, כל מיני דוגמאות, בילקוט יוסף על סוכה. יש שנהגו להקל בגלל צינה, בגלל הקור. אפילו בשעה 11-12 בלילה עדיין לא קר, לפנות בוקר, הוא יושב במיטה, עוד בוקר, יש מלמעלה מהסכך, למעלה מכנס קור, ויכול להצטנן. כל היום יקום אחר כך עם כבי ראש. לא רק כאבי ראש, אחר כך יפחד, שהוא לחש שלא מדבק בנגיף, יהיה לו פחד, איזה שמחת החג יהיה לו. לכן אמרו, זה נקרא בגדר מצטער, מצטער פטור מן הסוכה. כתוב, בסוכות תשבו שבעת ימים, תשבו כעין תדור. אדם דר בבית כשהוא לא מצטער. לא הולך לגור במקום שיש שם שמש, או יש שם יתושים וכדומה. אז גם בסוכה, תשבו כעין תדור. אדם בבית שלו יושן תחת מקום חלון פתוח שבבוקר יתקרר? לא, אז גם בסוכה ככה. הנה חינמי, אם באמת זה כך, שאדם לא יושן בסוכה בגלל צינה, בסדר. זה ההלכה, הוא עושה כפי ההלכה. אבל אדם יבדוק את עצמו, אם זה בגלל שקשה לו להביא את הסמיכות, להביא את המיטה, שזהו, לא יושן בסוכה, או בגלל צינה באמת. אם בגלל הצינה, הרמה כותב. כותב הרמה שנהגו להקל לא לישון בסוכה בגלל צינה. המקור של הרמה זה המודרכי, אחד מהראשונים, לפני 700 שנה. כך הוא כותב. מגן אברהם כותב, יש פתרון. קר לך? תיקח סמיכת פוך. קח סמיכה לסוכה, ותתכסה טוב בסוכה, ותוכל ותישן בסוכה. למה תאבד את המצווה הזו שמגיע פעם בשנה, כמה ימים בשנה? לכן תישן בסוכה. זה אומר המגן אברהם. משמע, מהמגן אברהם, יש לו קרים בקסתות. הוא קשה לו להביא אותם, זה לא נקרא מצטער. מה, לסחוב את הקרים למטה על הסוכה? פעם היו עושים כולם סוכה למטה או על הגג, מה היה עושה סוכה במפסת? לא היה הדברים האלו. זה היה תרחה גדולה מאוד. לקחת את המזרון, לקחת את הסמיכות, את הצמר, הכל יריד למטה. יש תרחה לקחת את הדברים האלו? זה לא נקרא מצטער. עצם הדבר שאדם מקים סוכה, לפעמים זה לא מצטער, צריך לקחת פטיש ומסמירים ולספוק, וזה גם כן בגלל מצטער, תגידו. כותב ברשות ביקורי יעקב, להקים את הסוכה, והוא מצטער מהקמת הסוכה, זה לא נקרא בגדר מצטער. מצטער זה נקרא כשאני נמצא בתוך הסוכה, ויש רעש, צהריים, ילדים משחקים במדרכה, ויש רעש גדול, לא יכול להירדם, מצטער, פתאום אני הסוכה. או פתאום יש חמה גדולה מאוד, חום גדול מאוד, שהוא לא יכול, גם הבת שלו היה הולך, לא נשאר באותו חדר. זה נקרא מצטער. אבל לא להוריד את הסמיכות, להביא את הסמיכות למקום. בלבוש, וגם כן, הגאון רבי זלמן, הם לא כותבים ככה. הם כותבים אם אדם מצטער להעביר את הסמיכות לתוך הסוכה, זה בגדר מצטער, כי יש שם צינה, קר שם, ואז פטור מן הסוכה. ומי שידייק טוב, דברי המגן אברהם, הוא לא אומר שיש צינה, פטור וגמרנו. הוא כותב, אם יש לו קרים וקסתות, חייב, תגיד, קשה לסחוב את זה, אין דבר כזה. יש לו אפשרות לנצל מהצינה, קרים וקסתות, ירד. כך כותב רק לגאון מסוכת שוב, אבני נזר. הוא כותב שפשוט הוא ברור שלקחת את הסמיכות לסוכה, יש לו קצת צער מזה, אפילו אחי, חייב בסוכה. תשיבו כאן לדור, זה לא נאמר על מה שמביא את הדברים בתוך הסוכה. אלא בסוכה עצמה מצטער, זה נקרא שתשיבו כאן לדור. זה מעניין. זה פטור שנאמר רק בהלכות סוכה. אדם שמצטער לתת צדקה לעני. בא אליו קופת העיר, יודע כל מיני צדקות שרוצים. הוא אומר, מצטער, תן לו, תוציא כסף מהכיס שלו, יש לו צער. תגיד, מצטער פטור מן הסוכה? אין דבר כזה. זה דין מיוחד בסוכה, שנאמר שם, תשבו, והגמרא למדה, תשבו כעין תדור. כמו בדירה, אדם לא דר במקום שהוא מצטער, ככה בסוכה. זה דין מיוחד בסוכה. יש רדב"ז, זה אחד מהגדולי האחרונים שלנו, כמעט ראשון, חשיבו אותו. הוא כותב, אדם שסובל בעיניים, או סומה לו עליכם. פטור מלקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. ואלה שמות בני ישראל. חייב אדם לקרוא הפרשה שתיים מקרא ואחד תרגום. אנחנו עכשיו נמצאים בפרשה האחרונה, וזאת הברכה. אדם בשמחת תורה יגמור את השתיים מקרא ואחד תרגום, בלי שמחת תורה, בשעה שעושים אולי אשר אמר, ויקפיד כל שבוע בשבת לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. מקרא רש"י, זה לא יעזור, זה צריך שיקרא תרגום, שתיים מקרא ואחד תרגום. אבל הוא מצטער, הוא לא רואה, מסכן, עיוור. כל שבוע צריך לשבת ליד מישהו, שהמישהו הזה קורא שתיים מקרא ואחד תרגום, הוא יישב איתו וישמע ויצא את החובה. שומע כעונה. חייב ככה לעשות? אומר רדב"ז, לא. זה מצטער. שלא זה צער, יש לו כבי עיניים, וכדומה. מצטער פטור בשתיים מקרא ואחד תרגום. מרן מביא אותו בשו"ת חזון עובדיה, שיצא לאור בשנת תשי"ב. זה הספר הראשון זה הספר הראשון שמרן הדפיס בחייו, מחבר אותו, יצא לאור, ואז הספר הזה עשה הרבה רעש. זה חכמי האשכנזים בירושלים. בני ברק לא הכירו אותו. בירושלים היה הרב בטפליק, הרב גרשון לפידות, הרב פנחס אפשטיין, הרצי פסח פרנק, הרב הרצוג, גדולי הרבנים. הספר הזה הגיע אליהם, פעלו מאוד. מרן נסע לחזון איש בבני ברק, הביא לו מתנה, בתו שינו דבית, הביא לו מתנה את הספר הזה, שוט חזון עובדיה, שזה אונן, זה פסח, אבל מסתעב כדרכו של הרב, שם הגיונות, זה משהו מדהים. ככה מקשה רבי קיבגר, שאתה ראית את זה לפי תספות כאן, לפי דברי הראשיים מככה, יש שם הגיונות נפלאה, ממש פלפולים נחמדים, והכל מבוסס, לא סתם ספרות לך באוויר, כמו נקבצ'ים, אלא דברים מבוססים של גדולי הדורות. הביא את זה לחזון איש, הוא קם מהכיסא שלו חזון איש, הרים כמה, הוציא מהספרה שלו כמה כרכים של חזון איש, היה הוציא אז כרכים דקים, אחר כך חיברו אותם ביחד. היה מביא לרב, הביא לרב מתנה, ודרך אגב אני כבר מספר את זה, מרן התייעץ עם החזון איש בזמנו, בתו שינו דבית, הציע לי להיות דיין בבית הדין הרבני בפתח תקווה, וגם כן חבר לשכת הרבנות, אני אלך לשם או לא אלך? בוא לו חזון איש, יש לך פרנסה אחרת? וכן, הרב היה מלמד דרדקה. לומד בספר, לומד בבית ספר של סאטמר, ברחוב יואל פה בירושלים, הוא וחכם יצחק בן שאול, שתיהם היו לומדי תינוקות. לא כל היום, שעתיים ביום לומד את הגמרא, וכן, יש לי פרנסה, מקבל קצת מהמלמד. תמשיך בזה. תמשיך, תהיה מלמד תינוקות, ואת תלך להיות דיין. את תלך לרבנות. פנה אחר כך, הרב רובן כץ, שהיה חבר משקעת הרבנות הראשית לישראל, ורבה שפתח תקווה וגרון עולם, כולם העריכו אותו. פנה למרן, אני רוצה שתבוא תיחד תיחד לבדין. הוא הכיר את מרן, דיבר אותו בלימוד, ראה גאונות, בוא נראה, תיעצתי עם החזון איש, ואמר לי החזון איש, לא ילכת לרבנות. הלך הרב כץ לרבי עזרא עתיה, ראש הישיבה, רבו של הרב. תראה, אני רוצה שהתאימות שלך, מרן, יבוא לראות תיחד לבדין. אמר לו חזניש, שלא ילך, הוא שמע לחזניש, ואני צריך אותו. אני אטפל בזה. בזרעתי הקרא למרן, שמעתי עליך שאתה מסרב ללכת לבית הדין ולרבנות בפתח תקווה. למה? ככה התייעצתי עם החזניש, וככה אמר לי, החזניש לא מכיר אותך. הוא לא יודע מה אתה יכול לעשות ברבנות, מה אתה יכול לעשות מהפכה בעולם הדיינות. מה בא אליו איזה מלמד דרדקה, שאל אותו, אמר לו ככה, הוא לא יודע מי אתה, מה יודע מי אתה, מה הגדלות שלך, מה אתה יכול לעשות מהפכה ברבנות, הוא לא היה ככה, מייעץ לך. לא תשמע לו, עם כל הכבוד לחזון איש, פר עדו ועדרו, לא תשמע לו. אני אומר לך, כן תלך לרבנות. זה מה שהיה. הרב הלך פתח תקווה, משם אחר כך רב המשיך, חזר פה, נהיה חבר בדין הרבני, אחר כך חבר בדין הגדול, אחר כך רב ראשי לתל אביב, אחר כך רב ראשי לישראל, ועשה כאן מהפכה בעולם הרבנות. עצם הדבר שמרן בתור רב ראשי הדיר את המושג הזה שקיבלנו הוראות מרן, שולחן ערוך, זה דבר שלא היה אז מובן מאליו לפני 60 שנה, זה היה מובן מאליו הדבר הזה, שכנסים כולם היו פוסקים גם לספרדים כמו דעת הרמה, כמעט היה משתכח השולחן ערוך. מרן, ברוך השם, החזיר עטרה לישנה, הלך ממקום למקום, לא נח ולא שקד. כמה שהוא אהב ללמוד, כמה שהוא אהב להתמיד, אפילו הכי לא נח ולא שקד כדי לחזק את השיטה של מרן הבית יוסף. ברוך השם, היום כולם יודעים כבר. גם האשכנזים, הרבה מהם, לא כולם עדיין, אבל הרבה מהם יודעים, שבא אליך ספרדי, שואל לך שנה, תפסוק לו כמו דעת מרן. בא אלינו אשכנזים, אם יבוא, שלושה שנה בהלכה, אין לו תשובה, כמו דעת הרמה, ככל אחד, כמו רבותיו. אבל ברור שזה כל אחד צריך לענות לו לפי מה שהוא נוהג. אז אמרתי שהרב חזון עובדיה, הספר הראשון שהוציא, ספר מלא וגדוש, הוא מביא את הרדב"ז. והרב מקשה עליו. איך אתה אומר שמצטער, פטור משתיים מקרא ואחד תרגום? אז זה מבא בסוכה. תשבו כאן תדורו. אז איך אתה אומר שמצטער פטור משתיים מקרא ואחד תרגום? אני ראיתי מכאן שמרן מחשיב את הרדב"ז חשוב מאוד, אבל לא כמו ראשון. אם זה היה ראשון, הרב לא היה חולק עליו. מה, חולקים על ראשונים? יש לנו קושי על הרשב"א, קושי על המאירי, נדחה דבריהם? ודאי שלא. הוא ראה פה שזה רדב"ז היה אמנם מגדול מראשוני האחרונים, אבל הדין של האחרון יש לו. ולכן הרב הקשה עליו והרב דחה אותו. מה אני אומר את זה? שכל דין שמצטער, זה נאמר דווקא בסוכה. זכרתי לפני כן, שוט התעוררו תשובה. הוא נשאל שאלה כזו. זה מעשים בכל יום. האמא מפחדת שהבן שלה יושן בסוכה. אולי מישהו יעבור בחוץ, יש לו את הנגיף, יעבור מלמעלה מעלה סכך, וידבק, יש לה כל מיני דמיונות, אל תשאר בסוכה, שם בבית. ומצטערת מזה. אני אומר, אמא, מה את רוצה ממני? אני יושן לבד בסוכה. או שאני משפחה גרעינית. אני לא מפחד שאני אדבק. יש לה פחדים. או פחדת שיבוא איזה מחבל, חס ושלום, כל מיני פחדים שיש לה. צריך לשמוע על האמא שלו או לא? יש בזה כיבוד אביהם או לא? זה נשאל בשוט התעוררות תשובה. והוא כותב, ישמע לאבא שלו ולאמא שלו, שמצבים אותו שלא ישן בסוכה ולא ישן בסוכה. ישמע להם. כתב את זה בהקות יוסף, מועדים שיצא לאור בשנת תפשין מן זין. לפני הרבה שנים, ספר יצא לאור וכתב את ההלכה הזו. וקיבלתי אחר כך מכתבים, הערות. ספר הלכות יוסף, הלכות כיבוד אביהם. ספר שמקיף את הנושא בכל צדדה, בפרק ט', בהתחלה, סעיף הראשון. כתבנו לדון, האם דבר שאין נגיעה ישירה לאבא או לאמא, יש מצוות כיבוד אביהם או לא? כאן, אצלנו. אמרה תשם בסוכה. יש לה נגיעה, אתה מתעשה לי קוסטי, כן, זה נגיעה ישירה. לך לבנק לשלם את החשבון חשמל או חשבון טלפון, כן, זה נגיעה ישירה. כמובן לחשבונה, חשבון אבא. כתוב, הלכה למעשה, כיבוד האב משל אב, ולא משל בן. אז הוא הולך, יתרח בשבילהם, כן, ישלם. יביא להם אוכל, יביא להם צלחת אוכל, כן. אבל כאן זה לא נגיעה ישירה, מה זה אכפת לך? הוא יושב בסוכה, הוא לוקח את הסיכון לעצמו. אז איך, כך כתוב בהלכות יוסף, שכך דעת הרשב"א, כך דעת הרמב"ן, בבמות בדף ו עמוד א', ככה כותב השיטה מקופצת, ככה כותב תוספות ראש, ככה מוכיחים, ככה בתוספות כך סוברים. יש אמנם שחולקים על זה. הרב אלישיב שהיה עם גלב רפיה בידי, הוא לא החליט בנושא הזה, אולי יכול להיות שיש מצד כיבוד אביהם, גם בדבר שזה נגיע עשירה לאבא. אבא אומר לבן שלו, אתה לא תלך לישיבה הזו. הישיבה הזו היא יותר מדי חרדית, אל תלך שם, לך לישיבה אחרת. אין לו נגיע עשירה לאבא. שהוא נגיע עשירה, זה תשתות קוסטי, זה לאכול, אלא זה משהו צדדי. הסתפק הרב אלישיב, לא המקרה הזה, זה אולי מסתפק, ודאי. אופן כללי הוא דיבר. בכל דבר שאין נגיעה ישירה לאבא, יש בזה כיבוד אביהם או לא, הוא לא הכריע בזה. בהלכות יוסף הבאנו ראשונים. הבאנו רשב"א, רדב"א, כמו שהזכרתי, רמב"ן, בית השיטה המקובצת, תוספות הראש, תוספות. הבאנו הרבה גם אחרונים, הזכרנו הרבה שמה, שכולם כותבים שמדבר, גם המעריק, רבי יוסף קולון, כל דבר שאין נגיעה ישירה לאבא, אין כיבוד אביהם. אין לך דבר שלא ייפלט מפוקתה. במחלוקת. אין לך דבר, כל דבר יש מחלוקת. אבל צריכים להכריע את ההלכה. וזה מה שאנחנו, מרן דריך אותנו תמיד. להכריע, לחתוך את הדין. ככה ההלכה. אין כיבוד אביהם בדבר שאין הגיעה ישירה לאבא. אבא אומר לבן שלו, מה, הכרת גיורת, צדיקה, אתה רוצה להתחתן איתה? אני מתבייש. אני אבוא לחתונה, מה יגידו, מי לקח? לקח גיורת. אבל אבא, היא גיורת אמיתית. זה לא כל מיני גיורי קפיצה וכדומה, זה גיורת אמיתית, שומרת תורה מצוות, הכל בסדר. לא, אני לא מרשה לך להתחתן. או מצא איזה שידוך, למשל, הוא מרוקאי, מצא איזה פרסייה. או הפוך, הוא פרסי, מצא מרוקאית. רוצה להתחתן. אבל אמא שלו, לא, אצלנו מקובל, לוקחים רק מאותו עדה. ככה היום דרך אגב, חכם בצלאל אבא שאול, הייתם מייעץ לתלמידים שלו, תקחו שידוך לכתחילה, לא דיבר על דעבד, לכתחילה תקחו מאותו עדה, פרסי ייקח פרסייה, מרוקאי ייקח מרוקאית, לכתחילה. ואבא אומר לו, אני לא רוצה שתיקח מעדה אחרת, מהעדה שלנו. אבל הוא כבר נפגש כבר, הוא כבר רוצה אותה. רואה שהיא צדיקה וחסודה וצנועה, תלך אחר כך עם כיסוי ראש, לא תלך עם פאה נוחית. רוצה לשמוע, רוצה להתחתן איתה. ישמע לו או לא ישמע? לפי מה שאמרתי עכשיו, אין מצוות כיבוד אביהם בדבר שלא נוגע לאבא ישירות. למה? אתה מתחתן? הוא מתחתן. עכשיו משמע, מעריק משמע, אם יש לו צער מזה, אז זה גם בדין אחר. ישמע לאבא שלו, שלא יצער אותו. לקח שידוך שממש אבא שלו מצטער. זה לא... רואים שהיא בחורה לא כל כך מספיק יראת שמיים, לא מספיק צנועה וחסודה, מדברת עם כל אחד אחד בקול רם. הוא אומר, אל תיקח אותה. אז אין הגיעה ישירה לאבא. אבל אתה רואה שהאבא מצטער מזה הרבה, חייגן ותשמע. זה חידוש שכותב אותו המעריק. אבל על הבכי ההלכה נפסקה, כל דבר שאין הגיעה ישירה לאבא, אין כיבוד אביהם. הבן רוצה ללמוד בישיבה, למשל, ישיבה טובה, ישיבה קדושה. אבא רוצה, לך אתה לישיבת הסדר, שם הולכים גם לצבא, ואז תלך לישיבת הסדר. הוא אומר, לא, אני יותר עדיף ללמוד תורה. אמר רבי נהוראי, מניח אני כל אומניות שבעולם, ואיני מלמד את בני, אלא תורה. תורה זה למעלה מהכל. אז אני רוצה ללכת לישיבה קדושה, ישיבה שלומדים בתורה. אמר לו אבא שלו, לא, אני השקפה שלי, תלך. מה זה קשור להשקפה? תורה, תורה ששייכת לכולנו. כל העדות, כל החוגים, כולם, זה התורה. צריך לשמוע על אבא שלו? לא, לא צריך לשמוע על אבא שלו. ואם אבא שלו מתעקש, ישלח לו, ירבה עליו רעים. ישלח לו רבנים, כפה ימני. עוד לפני שהייתי רב ראשי, וכל שכן אחר כך, אני שולח כל מיני מכתבים להורים, שהבנים שלהם רוצים ללכת לישיבה, ואבא מתעקש שילך ישיבה תיכונית או ישיבת הסדר, ואני משכנע אותם, את ההורים. אין כמו התורה, זה השקפה הנכונה. תורה זה למעלה מהכל. אדם שלומד בישיבה קדושה, אחר כך יוצא תלמיד חכם, יצא דיין בישראל, יצא ראש ישיבה, יצא רם בישיבה. ככה האדם הולך שם, מי יודע, אפשר לדעת מה שיצא. פעם, אם יוצא להם דברים טובים, אני לא אומר, אבל לא בטוח. בישיבה קדושה יש יותר סיכויים, יותר דברים. רק יצא דבר שהוא לומד עכשיו, לא אכפת לי מה יצא, לא יצא. אבל עכשיו שהוא לומד, יושב ולומד, מסיים מסכתות, יושב ומשוקד במועלה של תורה, אין כמו התורה. לכן, לא יש מעלה אבא שלו. יש אחד רוצה ללמוד בישיבה ספרדית. שם לומדים טוב, שיטה שלנו, מערשה, פני ישוע, הרשש, מערץ חיות. כשאנחנו לומדים עם מרן, היה תמיד מראה לנו ללמוד מערם שיף, מערץ חיות. הוא אוהב את זה הרבה מאוד. מערס קצת פחות, אבל מערם, מערץ חיות, מערם שיף, הרשש, פני יהושע, היה ממש נועל לרגליו של מרן. הרב לא למד איתנו ממש חברותה. איפה היה לזמן? מישהו פעם ראה את הרב לומד חברותה בית יוסף או משהו כזה? הרב היה כל החיים שלו עסוק ביעום, חלק ד', חלק ה', אחר כך עם הציבור, איפה היה לזמן? אבל כשהיינו לומדים, כשהיינו ילדים, אז היה שעה באב למשל, או היו קבוצה של בחורים באים לפני 60 שנה בערך. היו באים כל יום בצהריים, מרן להגמות הבית הדין בשעה 2-3, באים כמה בחורים בישיבת פורת יוסף גאולה, ולומדים יחד עם הרב דף יומי. אנחנו היינו ילדים קטנים, ואני זוכר את המעמד הזה. היה ביניהם מגיע חכם יצחק אבא שאול, שיהיה חמים, עוד משפחת חכם אפרים אליאדו מברזיל. היו כמה בחורים צעירים, באים לומדים רק קבוצה דף יומי. שם היה אומר להם, מה אומר פה מרץ חיות? מה כותב כאן הרשש? מה כותב כאן מרם שיב? אבל לא ממש חברותה. בן רוצה ללמוד בישיבה שלומדים שיטה ספרדית, שזה פשט. לא דבר הפשט, לעמוד על רשי, למה כלומר, למה כלומר, כל מיני דקדוקים, אני לא מתכוון על הדבר הזה. זה לא שיטה, מי אמר שיטה ספרדית? אמר שבכלל היה אשכנזי, אמר שם. מי אמר זה כאן שיטה ספרדית? כמתי להגיד שיותר עובדים על היסודות של הסוגיה. כמו שאמרתי, מקשים לסוגיה זו לסוגיה זו, מערץ חיות, מערם שיף, פני ישועה, מסביר את הדברים, מקשה קושות, מתרץ תירוצים. זה השיטה שלנו, גם הביקי ואיגר, יש כזים אותו לומדים, הרב שימן, הרב חיים. בא בן אומר לה, שאני רוצה ללמוד שיטה ספרדית, רוצה ללמוד דברים כאלו. אבל לא, אחר כך שדוחים לא יהיה לך, אני צריך שתלך לשבעה, פולוביץ', שלך לשבעה, ואני לא נמשך, דיבור, לא נמשך לזה. אין אדם לומד, אין למקום שדיבור חפץ. אבל כיבוד אביהם. יש פה כיבוד אביהם? לא, אין פה כיבוד אביהם. נתפס את דוגמה במקרה שהבן צודק, אבל גם מקרה שני. אם הבן אומר לאבא שלו רוצה ללמוד פולוביץ' ואבא שלו לא מסכים, אם יצליח לשכנע אותו, הנה מה טוב, ששכנע אותו, שלח אותו אלינו. אם לא יצליח לשכנע אותו, הנה לכן אין כיבוד אביהם. כיבוד אביהם זה כלל, רק בדבר שנוגע ישירה לאבא. כאן, אמא אומרת לבן, אל תשאל בסוכה, שלא תצטנן, שלא יבוא מחבל, אל תשאל בסוכה. נו, מה אמרנו? כותבת עמוד שבע, שישמע. כך כתוב בעקות יוסף, שישמע לה. למה ישמע לה? זה נגיעה ישירה? זה לא נגיעה ישירה. קיבלתי מכתבים, עשו סתירה בעקות יוסף, ו... טוב, התשובה היא פשוטה. תשיבו כאין תדורה. תדור, סליחה. אדם, בבית שלו, אם ישן באיזה מקום מסוים, תבוא אמא שלו, בני, אל תשען כאן, פה יש חלון פתוח, בבקשה תעבור לשם. אל תשען כאן, פה יש אולי, אני יודע מה, כל מיני דברים לא טובים, עין ושין. הוא לא שומע על אמא שלו? אם יש לו דר ארץ, הוא שומע על אמא שלו. תשבו כי אין תדורו. גם כשהוא היה גר בבית שלו ורוצה לשאול איזה מקום, ואבא שלו או אמא שלו אמרו לו משהו שלא ישן, היה שומע עליהם, אז ככה גם בסוכה. אז לא מדין שצריך לשמוע על הכיבוד הבאים, בגלל תשיבו כי אין תדור. זה דין מיוחד בסוכה שמצטער פטור במסוגה, תשיבו כי אין תדור. יש דיון באחרונים, הרמ"א כותב, מי שלא יכול לישון בסוכה, מחמת שקשה לו לפשוט ידיים ורגליים. הוא רגיל להשתתח, אני מנע להשתתח. הסוכה שלו היא קטנה מאוד, 7x7x7 טפחים, קטנה מאוד. קשה לו להשתתח לישון גם צורה כזו, חשוב מקופל. מה הרמ"א כותב? זה לא נקרא מצטער, וחייב לישון בסוכה. הגאון החכם צבי, לפני 300 שנה, הוא משיג על הרמ"א. ורחוש מוכיח שאין לך מצטער גדול מזה. האדם צריך להיות כפוף, לישון כמו שהוא מכופוף, בוא נמצא בית מעצר, למה ככה צריך לישון? לכן הוא חולק על הרמה. אבל האחרונים הסבירו את הרמה. כמה האחרונים, כמו למשל מקראי קודש של הרב פרנק, כמה שהסבירו את הרמה. בוא נתכוון להגיד, אם רבותינו אמרו שיעור של סוכה זה 7 טפחים, על 7 טפחים, יודעים שלא יכול אדם לישון שהוא ככה כולו משתתח, אלא קצת שהוא מקופל קצת. אמרו בראש שזה צורת השינה בסוכה, בשינה כזו, חשבו את זה בראש שזה קצת צער. זה לא צער גדול שלא יכול להירדם ולא יכול לישון. מצער כזה לא פתוח חכמים מן הסוכה. ככה מסבירים בדעת הרמה. אם הוא לא יכול לישון אלא כמקופל, זה עדיין לא נקרא מצטער. מצער זה נקרא מעבר למה שקבעו לנו חכמים. אני חוזר למה שאמרתי לגבי שנת עראי. שנת עראי, אמרתי שאסור חוץ לסוכה. מה נקרא שנת עראי? פרי מגדים כותב, זה שיעור של מהלך 100 אמה. אמה זה 48 סנטימטר. 100 אמה, תעשו חשבון כמה זה יוצא, זה 48 מטר. אני עושה חשבון כמה אדם הולך, 48 מטר, 50 מטר, כמה אדם הולך, לוקח לו דקה, יודע כמה, זה נקרא שנת עראי. מעבר לזה, זה כבר שנת קבע. עשו ראשון, אפילו עראי עשו. מה זה עראי? זה השיעור של 48 מטר. בכלל אמרתי, כל שיעור של אמה, אמרתי 48 סנטימטר. בכלל אמרתי ככה, לא כמו החזון איש. הוא אומר יותר החזון, הרבה יותר. אנחנו עושים כמו הגאון רב חיים בנאי. רב חיים בנאי, הוא לא המציא את השיעורים. זה שיעורים שלנו, הספרדים. הוא חי איתנו בספרדים בשכונת הבוכרים, הוא ראה את כל רבני הספרדים, רבי יוסף ידיד הלוי, והקף החיים, וכל מי שהיה אז בירושלים, הוא אימץ את השיטה שלהם, והוא חזק את השיטה שלנו. בזמנו הוא נסע לגאון החזון איש, רב חיים בנאי, והתווכח מחזון איש על השיעורים, והחזון איש לא רצה לשמוע בקולו. אני סיפרתי, היה באיזה מדינה לפני קרוב ל-1,000 שנים, הר געש פרץ, וכיסה את כל הכפר כולו בדלת. זה כמו אבן שחורה, כמו שיש ברמת הגולן, אבנים שחורים, אומרים שזה הר געש. כן, לא יודע אם זה נכון, אבל זה סוג של חומר שיוצא אחר כך זה נהיה אבן חזקה מאוד. כיסה את כל הכפר. זה לפני קרוב ל-1,000 שנים. יש בספר תחומין, חוקר אחד כותב, שבחוץ לארץ מביאים כל המחתאות, אני אומר את זה ככה בקיצור. חקרו, עשו חפירות ארכיאולוגיות. כמה מטרים, היה הלבה שפרצתה מהרגש, הייתה הרבה הרבה לבה, נהיה כמה מטרים. חפרו וחפרו וחפרו, הגיעו לבתים, רואים בתים. הלבה שהתפרצה, הרגש שהתפרץ, היה ברוחת בוקר שלהם, אכלו ברוחת בוקר. והיה שם ביצים קשות על השולחן. והם צילמו את זה, במחקר שהם עשו צילמו את הביצים. היה שם צלחת, הכל, אוכלים ברוחת בוקר אוכלים. איך היה גודל הביצה? בדיוק כמו הביצה שלנו. אתה רואה שם 1,000 שנים, אותם הביצים שהיו אז, לפי החזון איש, לפי הנודע ביהודה, לפי הצלח, השיעורים התקטנו, השתנה השיעורים לפי הדברים שלהם. אתה רואה, הנה, המחקר הזה, מחקר ברור. אני ביקרתי לפני כמה שנים בעיר דוד. אז זה שהמנהל שם, הוא ליווה אותי, הראה לי פה יש מקווה, יש לנו, הביא כל מיני מחקרים, שזה זמן בית שני. ועד הרצרתי, אבל תגיד לי, כמה מים יכולים להיכנס פה? שיעור של רב חיים בנאי או של החזון איש? הוא חייך, ואני ידעתי שכבודו שם לב לזה, ואני אומר, בדקנו את זה, זה שיעור של רב חיים בנאי. זאת אומרת, בזמן בית שני לא יחמיאו כמו החזון איש, עשו כמו רב חיים בנאי. זה מחזק את הסברות שלנו. מה שרב חיים בנאי אמר, תמיד מרן היה צועק על זה. הגאון הסטייפלר, שהיה גאון עולם, חסידה קדישה, אף אחד לא מדבר. אבל הוא כעס מאוד על מרן, על השיעורים. מאוד כאב לו, שהרב פסק הלכה, כמו שיעורים של רבי חיים נאי, זה לא רבי חיים נאי, כמו הספרדים, כמו המסורת שלנו, כמו פרי האדמה, ראשון לצפר 300 שנה, דור אחר דור. הוא כעס הרבה על הרב ואמר לרב שח, צריך לצאת נגד הרב, שעוקר את המקוואות השיעור של החזוניש, הוא עוקר את זה, דיבר מאוד מאוד קשה על הרב. הוא לא שמע את הרב, הוא לא הכיר את הרב באופן אישי, והיה שומע את הרב, הרב כתב על זה בחוות דעת, לגבי שיעור של חלה, כמה דרושים של חלה. אדם יקרא את כל התשובה של הרב, הרב השתכנע, ואם יקרא מלכות יוסף, שבת א', חלק שלישי, דיני קידוש, שם הערכנו הרבה מאוד מיד השיעורים. אבא של החזון איש ואחיו של החזון איש, רבי מאיר קרליץ, היו עושים קידוש על כוס, שיעור של רביעית, שיעור של רבי חיים נאי. לא שיעור של החזון איש, זה אבא שלו וזה אחיו. וכן, הבאתי שם כמה ראיות, שקראת כמה עמודים שם על זה, זה משכנע. השיעור של רבי חיים נאי זה השיעורים הנכונים. לכן אמרתי, שיעור של אמה זה 48 סנטימטר. כפול 100 עמות, זה 48 מטר. אדם הולך שיעור כזה, זה נקרא שנת ארעי. מה הדין? נמנום. אדם מתנמנם, אדם קצת מתעורר. מותר או אסור, דיברנו עכשיו בשנת ארעי. אבל נמנום הוא כל שנייה מתעורר, כל מיני מלאים את הראש ומתעורר. זה אסור או מותר? כותב במשנה ברורה, נמנום מותר, חוץ הסוכר. זה לא פשוט. כל הכבוד במשנה ברורה שהיה בזמנו גדול הדור, אבל זה לא פשוט מה שהוא כותב. קודם כל, יש לכאורה לדייק מדברי הרזה בן זכיה לוי בעל המאור במסכת סוכה, שמשמע שהוא לא סובר כך. שואל הרזה, אני אחיל קצת. בפסח אנחנו מברכים שכשם מצטה מציוונו על אכילת מצה. מתי? לא לסדר. היה כמה מרוקאים בדור הקודם, לא הדור הזה, שהיו מברכים על אכילת מצה כל החול המועד. ואז זמנו, כשהרב היה רב ראשי, הוא דיבר בפינת ההלכה, וקרא לתת את המילה כזה. כמדומה לי שהיום אין דבר כזה. וכולם, עשו כולם בגודה אחת, מברכים רק בליל הסדר לאכילת מצה. למה? כי כל השבוע לא חייבים לאכול מצה. אדם רוצה יאכל אורז. אם הוא ספרדי יאכל אורז, אם הוא אשכנזי יאכל תפוח אדמה, אם הוא רוצה. לא חייב לאכול מצה. רוצה לאכול משהו משביע, מצה, אז יאכל מצה ולא יאכל לחם. לכן מברכים. ליל הסדר, 15 בערב, תאכלו מצות. צעת הסדר הוראית לאכול בליל הסדר, בליל פסח, מצה. צריכים לאכול. לכן נבחים, שישם מצטער עצמנו על אכילת מצה. לכאורה, סוכות זה בדיוק כמו מצה. אנחנו נבחים, נכון סעודה וחודה, תכף נפרש, שם בסוכה. נכון? מסעודה, אחת בוקר, אחת צהריים, אחת ערב, אוכל פת, שיעור של קמצה, שם בסוכה. למה? ישבה לאכול לחם בסוכה? אם אדם רוצה, ליל סוכות, כן, יש בגמרא גזירה שווה 15-15, טוטום מחג המצות, חייבים לאכול, חובה לאכול פת בליל סוכות, בליל הראשון של סוכות, כזית, זה יום טוב קובע, שבת קובעת, הגזירה שווה היא מפסח, כזית, אדם אוכל כזית בליל סוכות, חייב, מברך, נשאר בסוכה, כל השבוע כולו, אחד הבוקר, כל השבוע, הוא חייב לאכול לחם, אם הוא רוצה לחם, אז הוא אוכל בסוכה. הוא רוצה, יאכל פירות, יאכל אורז, יאכל תפוח אדמה, יאכל מה שהוא רוצה. יאכל כל השבוע כולו לא יאכול, לא לאכול. אז למה אנחנו מברכים בכל סעודה וסעודה, בבוקר, צהריים, ערב, שגשנו מצטה וציוונו לשב בסוכה? למה מברכים? מה ההבדל בין פסח לבין סוכות? זו לא שאלה שלי. נשאל את זה, רבינו זכיה הלוי, בעל המאור, אחד מגדולי הראשונים. הוא מתרץ, בפסח, אני יכול לעבור שבוע שלם בלי לאכול מצה. פירות, ירקות, תבשילים וכדומה. יכול. ליל הסדר, זהו. לכן מברכים רק ליל הסדר על אכילת מצה. בסוכות, נכון שלאכילה אני יכול לא לאכול לחם שבוע שלם, אבל אני לא יכול שבוע שלם לא לישון. אדם יכול שבוע שלם לא לישון, פרחל אמרתי לגמרא שאומרת, אדם שנשבע שלא ישן שלושה ימים, מלכים אותו ויושן לאלתר. אני זוכר, מלחמת יום הכיפורים, בתל אביב, הגיע אחד בחול המועד, הגיע למרן וסיפר לו על הקרבות שהיה בימים הראשונים, הוא קיבל שחרור כמה זמן, היה איזו סיבה שהוא יצא, ואז הוא חוזר בחזרה לחזית, והוא סיפר למרן איזה קרבות שהיה שם, דברים נוראים. אמר לו, הרב, אנחנו שבוע שלם אני לא ישן. שבוע שלם אני לא ראיתי שינה לעיניי. איך זה יכול להיות? עדיין שבוע שלם לא ישן? כתוב, מלכים אותו וישן לאלתר. אלא הכוונה היא לא ישן ממש כמו שצריך. מתאמנם ומתעורר. מתאמנם ומתעורר. שומע פגז, מתעורר. זה הכוונה. אבל האדם לא יכול להחזיק מעמד שלושה ימים בלי שינה. האדם חייב לישון. אז יעבור שבוע שלם סוכות, ואתה חייב לישון. לבש אתה חייב. תברך לשב בסוכה, באכילה, ותפתור את השינה. שינה לברך לבד, אתה לא יכול. אולי לא ירדם. על האכילה יברך, פותר גם את השינה. זה מתרץ הרזה. כמו שיש לך דבר שאתה חייב להגיע עליו בסוכות, בגלל השינה, לכן נהגו לברך מסעודה לסעודה, בקעת תשב בסוכה. אם נאמר באמת, כשנמנו חוץ לסוכה כמו המשלב בורה, מותר להתנמנם, אנחנו נגיד, בסוכה, שבעה ימים אני יכול להחזיק מעמד לא לישון, מה אני אעשה? אני אתנמנם, כמו שהיה זה אותו במחית יום הכיפרים שסיפרתי. התנמנם, ככה שבוע שלם אמור עליו בלי שינה, רק בנמנום יהיה. אז למה מברכים הכל סעודה לשב בסוכה? איפה התירוץ של הרזה? הוא מחלק בין סוכות לבין פסח. פסח אני יכול שבעה ימים בלי שום דבר. רק פירות וירקות, או תבשילים. וסוכות, מה הוא אומר? שינה. גם פה אני יכול בלי שינה. ונמנום. נמנום הרי מותר. אלא ודאי, מה משמע מכאן? מהרזה? שגם נמנום חוץ לסוכה אסור. זה לכאורה ראיה נגד המשנה ברורה. יש עוד להביא ראיה בגמרא סוכה נון ג' שם כתוב, אמר ביהושע בן חנניה, כשהיינו שמחים, שמחה בו תושבה, לא ראינו שינה לעינינו. כאן היה תמיד של בוקר, אחר כך שחרית, אחר כך תמיד של מוסף, אחר כך תפילת מוסף. רואים בגמרא שכבר אז, לפני חורבן בית המקדש, בית המקדש קיים, היינו פעולים, שחרית, מנחה, ערבית, מוסף, כך רואים. יש בספר בית אלוקים, לגאון המביט, הוא חוקר, מתי החילו להתפלל? זמן בית המקדש או אחרי החורבן? ואחד הראיות זה בגמרא פה בסוכה נון ג' דוד המלך אמר, בנית תפילתי לך השם עת רצון. המראה אמרה בברכות, פרק כמה, מתי זה עת רצון? שהציבור מתפללים. מה תגיד? הנה ראיה מכאן, דוד המלך כבר אז התפללו בציבור. זה לא ראיה. המראה הביאה אסמכתא בדוד המלך. אבל לא עליה, הם פעלו, רק אחר כך, משם אין ראיה. וכאן יש ראיה. היו פעלים שחרית, היה תמיד של בוקר, אחר כך קבל מוסף, ואחר כך הולכים לבית המדרש, לומדים, אחר כך פעלים מנחה, תמיד שבין הארבעים, והיינו רוקדים ושמחים כל הלילה. בבקשה הגמרא, אמר רבי יוחנן, שבועה שלא ישן שם, מקים אותו וישן, אז איך כל הזמן לא ראים שינה לעינינו, ככה הוא כותב. תרץ את הגמרא, לכתפי הדדה. נכון, לא ראו שינה לעיניהם, עסוקים בשמחת בית השבעה כל הזמן. מי שלא ראה שמחה בית השבעה בית המקדש, לא ראה שמחה מימיו. אבל מכתפי הדדה, שעושים ריקוד, היו הולכים ובאים, לא מקבצים אורה כמו שעושים, אלא הולכים וכולם עושים רבר עליך, הולכים ובאים, ומכתפי הדדה, כל אחד מתנמנם על הכתף של השני. והר הבית לא היה סוכה, נכון? שם לא היה סוכה. אז איך היו כתפי הדדה ומתנמנמים אחד על השני? לכאורה משמע שנמנו חוץ הסוכה מותר. אז זה לכאורה ראיה למשנה ברורה, הפוך למה שאמרתי. אבל זה לא ראיה. שם זה בגדר הנוסרה חמנה פטרה. מה יעשו? הם רוקדים כל הזמן, לא ראו שינה לעיניהם, קופצים ורוקדים. אני יודע, פעם מתנמנמים אחד על השני. הנוסרה חמנה פטרה. לא עונם, נמנו, מסור. כמו שהבאנו ראיה לפני כן מהרזה, מבעל המאור, שנמנו מסור. אבל כאן זה משהו אחר. כאן זה כאילו הנוסח חמנה פטרה, לכן בכתפי הדדה, לכן נתמנו אחד על השני. למה אני נדחק לתת ככה? כי מצאנו מפורש בתשבץ, נגד מה שאומר המשנה ברורה, הוא לא ראה את זה. כותב מפורש בתשבץ, שגם נמנום חוץ לסוכה אסור. בייש חי כותב, אדם נמצא בשענה רבה, בית כנסת. ועכשיו אין בתי כנסיות בגלל המצב הזה, אבל אדם שנמצא באיזה בית פרטי, יושב ולומד בשענה רבה ומתנמנם. הוא אומר, בייש חי צריך להעיר אותו. זה רואים שלא כמו המשנה ברורה. לפי מה שאמרנו זה תשע פיר. בית המקדש מה שעשו זה בגלל אונס, נוסח חמנה פטרה. זה היה לא להם ברירה, מכתפי הדדה. אבל באמת זה המשמע שגם נמנום זה אסור. זה בגדר שנת עראי, הנמנום הזה. חבר יש חי מעיר, שתעיר אותו. מי שנדע מזה לא בסוכה, תעיר אותו. ככה הלכה. הלכה לא כמו המשנה ברורה, הלכה שנמנום אסור חוץ לסוכה. אדם משתדל, שוף את הפנים במים, כדי שלא ירדם חוץ לסוכה. נפל עליו שינה. הוא לא שם לב, נרדם. זה בגדר מצטער. אם אתה מהיר אותו, פעם אתה מטיז עליו מים כדי שתעורר, הוא מצטער. מצטער כמינן, פתור מן הסוכה. בשחי קטן זה אולי חסידות. הוא היה הרבה חסדאים מילה. חסידות, תעיר אותו, תקום. לא רק זה, הוא גם לא מצטער. כולם היו צדיקים וחסדים, זמן הבן ישחי. אדם שיושב מחוץ לסוכה ומעירים אותו, תודה רבה שאתה מעיר אותי. היה שמח בזה. אבל לא בדיוק בדורנו, כל אחד ישמח, עייף, תעזוב אותי, מה אתה רוצה? סיפרתי, אני לפני שנים, נסעתי לפני הרבה שנים, בקו 400 לבני ברק, לא יודע אם זה קיים גם היום, עושים לבני ברק. יש שם איזה יהודי אחד, יהודי יקר ירא שמיים, היה מסתובב, באמצע הדרך היה עייפות, אנשים מרדמים, זה היה בחול המועד סוכות, אנשים מרדמים, הוא היה הולך ועושה כפיים מהאוטובוס, והיה מעיר אותם. אין סוכה, זה לא חבד, אין להם סוכה למעלה. ואז אסור לשלוח אותו סוכה. קראתי לאשכנזי הזה, קראתי אותו, תגיד לי, אתה עושה גזר שינה, אתה עושה. זה נצער פתאום לבין סוכה. ברגע שנרדמו חוט הסוכה באוטובוס, לא, מה אתה מעיר אותם? אסור ללכת לישון חוט הסוכה. אתה רואה אחד בא לישון באוטובוס, שם את היד שורד, אדוני, אל תשען. אין לך לפה סוכה. הוא כבר נרדם כבר, מה אתה מעיר אותו? זה מצטער, מצטער פתאום לבין סוכה. הוא נבהל, מה שאמרתי לו. הבאתי לו מנחת שלמה, כבר אז. זה היה כתוב את זה אז בספר הסוכה, יש ספר סוכה שלם. אחר כך נכתבו את זה כמנחת שלמה לאחר שנים. לפני 40 שנה, 30 שנה, היה ספר הסוכה שלם. שם מביא בשם הרב שלמה זמן נוירבך, שהוא כותב שאיסור שינה חוץ לסוכה זה כשאני הולך לישון. הולך לישון על הכיסא בתוך הבית, זה אסור. אבל נרדמתי חוץ לסוכה. ואני כבר יושב, ולא צריך להעיר אותו. מי שישן כבר, הוא לא בא חיובה. הוא פטור מן המצוות, כך כותב. למעשה, אני מצאתי גם יעבץ שכותב כמו, הוא לא מזכיר את זה. אבל זה מדהים. יש יעבץ כותב, אדם שהוא ישן, זה כמו חירש שוטה וקטן. פטור מן המצוות. ולכן, לא צריך להעיר אותו. בישיבת חברון, בזמננו, לפני כמעט 50 שנה, 45 שנה, תמשיל למד א', למד ב', היו עושים שמחה בתשבה, עד שעה מוחרת. גם מתחילים מוחר. מתחילים מוחר ועד שעה מוחרת. באים בחורים בחוץ לעיר. היו עושים להם סוכה גדולה. באמצע הבניין היה שם פה בגולה, היה ישיבה. היה סוכה גדולה עושים. והיו מזרונים, מזרונים. הבחורים בשעה 3 בלילה. 3, 4. גורים לרקוד, הולכים לשם בסוכה. אדם מגיע, הכל עמוס. כולם משנים רדומים. את עוד איזה חבר. תשמע, יש פה מישהו על המזרון. בוא נרים אותו, אני ואתה. אתה מכאן, אני מכאן, בשקט, להוציא אותו לחוץ, למדרכה, ולהביא מזרום ונשאר במקומו. וככה, סבירים אותו, שמים אותו, מזכר בבוקר, ואליה, בוקר ואליה, אליה, כאן הוא תחת טיפת השמיים, וישר בסוכה, אבל נוציאו אותו. זה מותר ככה לעשות? או לא? לפי הרוי בר, כן, מותר. האיסור ללכת לשוח הוא את הסוכה. ברגע שהוא כבר יושן, עכשיו פתור מנסות מצוות, פתור, הוא כמו חשו, תוציא אותו, תשאר אותו במקומו, יהיו חליפתו, כפרתו, תמור אותו, זה יהיה מותר, ככה רוצה לפי הרוי בר. אבל לצד קשה. קודם כל, יש לנו דוגמה בתפילין. תפילין, אדם מתפלל, היה עייף מאוד, וכל שנייה נרדם. צריך להעיר אותו, צריך להגיד לו, אה, תפילין בראש שלך. לא, תגיד חשו, פטור מן המצוות, הוא יושן. לא, זה לא ראיה. זה ביזיון לתפילין. האדם עם תפילין בראשו יושן, זה יון לתפילין. או כהן שיושן, פתאום מישהו לא עליכם, שבק חיה לכל בריאה, נפטר. תגידו, הוא יושן, פטור מן המצוות. לא, תעיר אותו מיד, הוא כהן. כהן וזה שם המת, צריך לרוח משם, לקום מהם ויוצאת. מה אתה אומר מכאן? שיושן, חיה במצוות. לכן צריך להעיר אותו. שוב, זה גם לא ראיה. כי כל שנייה ושנייה שהכהן הזה נמצא בעול של המת, הוא עכשיו נטמע למת. לכן אמרו, תעיר אותו. לכן נעיר אותו, זה שלא יעבור כל שנייה ושנייה שהוא נמצא בעול של המת. אבל נראה היה משם. גם כן, אדם שעייף, מפיקה את המזון ומתנמנם. כתוב, נמנם ומתנמנם. כתוב בהלכה, מתנמנם, יצא את החובה. מפיקה את המזון. כי אני יודע שהוא אמר כל מילה במילה. הוא מתנמנם, הוא לא ישן ממש. אבל אדם שיושב ממש, חוץ לדוגמות שאמרתי, בקעת המזון, או יש אמת, או תפילין, חוץ לדוגמות האלו, הוא טוען הרב אורבך, אדם שיושב, זה בגדר פטור מהמצוות, כמו חירש, שוטה וקטן. יש ספר, מתת ידו, גאון אשכנזי, לפני בערך 150 שנה, מגאוני ליטא, מגאוני וילנה, הוא כותב, אין דבר כזה להגיד שהאדם שהוא יושן פטור מן המצוות. הוא לא יכול לקיים את המצווה כי היה עוד רב יעלה. יש איזה אונס, הוא יושן. אבל הוא חייב במצוות. עובדה, מי שיושן ביום וקם, יש עליו תלית, תלית. תלית שיעור שלנו, כן? שיעור נכון, לא יצטמצם בכביסה בניין בר קטן. שיעור של חיים נאי, שיעור שלנו. צריך לברך. אם היה יושן פטור מן המצוות, עכשיו הוא ישן פטור מן המצוות. עכשיו הוא יתעורר, תברך שהמצווה ציצית. על כוכך שישן לפטור מן המצוות. יותר מזה. שולחן ערוך, צמר סמך זיים. מרן כותב, מי שהיה ישן והגיע הזמן קריאת שמה, וצערים אותו עד שיקום ויקרא קריאת שמה. זה מה שעושים היום בישיבות. יש בישיבות מדריכים, כל מיני אנשים שממנים אותם, בחורים שממנים אותם, להעיר את הבחורים. יקום בחור, אומר לו, מה אתה מעיר אותי? מה אתה עושה כפיים, עושה רעש שאתה עושה? אני אומר, מצטער, אני יושן. אני יושן, פתום על הסוף, אני כמו חשו אני. נכון שהוא חשו שלא רוצה לקום. אבל כתוב בשולחן ערוך, מצערים אותו. הוא מצטער שהוא מצטער. כן, תעשה כפיים, תעשה כפיים. מרן, כשהיינו קטנים, היה רוצה להעיר אותנו לתפילה, והיה הולך עם הצעדים שלו, ולא רק שהם את הצעדים שלו, היינו קופצים מהמיטה. הגערה שלו שהיה גוער בנו, עוד לא קמת, היינו מפחדים מהגערה הזו, היינו קופצים מהמיטה. והיינו מצטערים. אדם עייף, רוצה לישון עוד, פעד בחור צעיר, היה לישון לבחורים. אז זה מצטער. אם תגיד שחשו, סליחה, שישן, זה כמו חשו, אז למה אתה מצער אותי? אני אשם אני פטור מן המצוות. זה לא נכון. רואים השולחן ערוך הזה שישן, זה לא, 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 לא כמו חשו. והוא חייב במצוות. ולכן מצערים אותו שיקרא קריאת שמע. אז איך תבוא, תרים את הילד הזה, זה שיושן בסוכה, תוציא אותו מהסוכה ותשן אתה במקומו. איך אפשר ככה? אתה מפקיע אותו מחובת מצווה של סוכה. לכן זה לא כך. יש בשדה חמד, מעריך בזה הרבה מאוד. דרך אגב, בלקט יושר כותב שמחר צריכים לישון טוב בצהריים כדי שיוכל לישון אחר כך בלילה, סליחה, הפוך. צריך לא לישון בצהריים, הפוך, לא לישון בצהריים כדי שבלילה בליל סוכות ישן לתיאבון. אם ישן בצהריים, שעתיים, שלוש, בלילה הוא לא ישן לתיאבון עד שירדם. אם הוא לא ישן כל היום, יושב ולומד, לא כל הזמן משחק בקישוטים, יושב ולומד, יושב ולומד, בלילה הוא ישן לתיאבון. כך כותב בספר לקט יושר על המהרי, על רבו, שהיה ער בערב סוכות כל עונות, שיוכל לשאול בתיאבון. וכות הספר הבאנו אותו, הבאנו רידבה, שזה אחד לפניו, אחד מהראשונים, מפורש לא כדבריו. לא צריכים, דווקא אכילה לתיאבון שמענו. שאלה לתיאבון, זה זו לא שמענו. צריך לשאול לתיאבון, מה כזה לא שמענו. שמענו אכילה לתיאבון, זה מה שמענו. לכן, אבל זה חידור, זה חומרה, מי שרוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה. בכל אופן, המסקנה, כמו שאמרת, המסקנה היא שאדם שיושן, הוא עדיין חיה במצוות. ולכן, אסור להוציא אותו. מה שאמרתי, שם בן איש חי, איש חי אולי התכוון להגיד שאתה מתנמנם, ואתה רואה שהוא שמח שאתה מעיר אותו, הוא לא מצטער בזה, כן, תעיר אותו. אבל היום בדורנו, אדם מגיע בשענה הבא, ויושבים ולומדים לא בסוכה. לומדים באיזה בבית פרטי, מה שמותר לפי ההנחיות, יושב ולומד, ואתה רואה אותו נרדם, אל תעיר אותו. זה בגדר מצטער. מצטער, פטור מן הסוכה. אלא אם כן אתה יודע אותו, שהוא ישמח שאתה מעיר אותו, תודה רבה שאתה מעיר אותי, שאני אין לי פה סוכה ואני יושן, ישמח, הנה כן אמן, תעיר אותו. עליו אחי, זה בגדר מצטער, לא בגלל שישב פטור מן המצוות. זה הטעם שכותב הרב אויבך, אבל דחינו אותו מהשולחן ערוך, סימן סמך זין, לא יודע מה יענה על זה, הרב אויבך, קושיה חזקה. והגיע הזמן קריאת שמע, מצערים אותו, למה הוא יושן, פטור מן המצוות. והנה, זה שדה חמם מעריך בזה הרבה מאוד. שדה חמם, תת ידו, שכמה חולים דיברו בזה הרבה מאוד, למסקנה שהוא חייב מן המצוות. אז כמו שאמרתי, מצטער, פטור מן הסוכה. עוד דבר אני אגיד הלכה אחת, ובזה אני אסיים. אנחנו מברכים לשבע סוכה, מסעודה לסעודה. האשכנזים מברכים כל פעם של כולם, יש עושים כמו חיי אדם, כמו אגון ובינה, נכנסים לסוכה, מברכים, שואים בה כמובן, מברכים לשבע סוכה. הוא נכנס רפי יוצא, לבא, כל שכן מסוכה של חברו. אומר רבי גאון, מה שפותר מסעודה לסעודה בסוכה שלי. אני בא לשבע בקר סוכה אחרת, אז זה לא דעתי, לא אתה באחד בוקר שבירחתי. ואז צריך לבייך עוד הפעם, אפילו הוא לא אוכל שם. הרמב״ם והריף, שתי עמודי הוראה פוסקים, שמברכים בכל פעם שנכנסים לסוכה. גם התוספות, כך סוברים. נכנסים לסוכה, מברכים בכל פעם. הראש, המורדכי, תשובות הגאונים, אורחות חיים, הם חולקים. הורים מברכים, מסעודה לסעודה. ברכתי רוחת בוקר, שם בסוכה, פותח את סעודה הבאה. סעודה הבאה, שאוכל פת, כמובן, שיעור של 54 גרם. מסעודה לסעודה זה פותר. מרן היה צריך לפסוק הלכה, כמו הריף והרמב״ם. יש עוד ראשונים, אני אמרתי בקיצור, יש עוד ראשונים, היה צריך לפסוק הלכה כמו הריף והרמב״ם, שתי עמודי הוראה, עזב אותם, פסק כמו הראש. למה אתה פסק? הראש, המודרכי, שמות הגאונים, למה אתה פסק כמו אותם? שתי עמודי הוראה. מרן כתב, ונהגו שאין מברכים אלא מסעודה לסעודה, מנהג. מעדים, מרן היה יכול לפסוק, אין לכן נמי, שיברך, בכל פעם שנכנס יכול לברך. כמו הרמב״ם, כמו הריף, ככה הם סוברים. אבל מרן כותב את המנהג. הרמב״ם כותב, מרן כותב, ונהגו לברך מסעודה לסעודה, וכן נהגו, כותב הרמב״ם. כל הם מקשים, מה רוצה הרמב״ם? אתו למלי, תאתו למלי. מה כתוב? נהגו שלא מברכים אלא מסעודה לסעודה. מה זה וכן נהגו? מה פירוש? הפשט הפשוט הוא שגם אנחנו אשכנזים, ככה נהגים. זה הפשט הפשוט. אבל מסביר ערוך השולחן של הרב אפשטיין, הוא מסביר כוונה היא שגם בסוכה של חברו וכן נהגו, לא כמו רבי גאון, אלא ההלכה היא שגם בסוכה של חברו לא מברכים, אלא מסעודה לסעודה. אז גם האשכנזים, המנהגים שלהם לא אחיד. יש אשכנזים שנהגים כמו אנחנו, וכן נהגו, רק מסעודה לסעודה, בין מסוכה שלו, בין מסוכה של חברו. ויש נהגים כמו הגאון מווילנה, כמו חיי אדם, חסים לסוכה, מברכים על זה, נשאר בסוכה. והתימנים נוהגים כמו דעת הרמב"ן. כאן זה לא הלכה שמרן פסק ככה הלכה. מרן ציין את המנהג. אשכנזים, התימנים יש להם מנהג אחר, בסדר, נהגו. אני סיפרתי בכמה הזדמנויות בתל אביב, כשהרב היה רב ראשי, היה לו סוכה למטה. מטעם מועצה דתית, סוכה גדולה, היו באים לבקר אותו דיינים, רבנים, אבל היה צעיר, היה בין 48, 49, אבל היה נחשב גדולי, אחד מגדולי הדור. כשמרן היה בגיל 40, יש ספר נתיבי עם, של הרב אבו רביע, שהוא לא היה קטיל קנה בהגמרא, היה אחד מגדולי הדור. הוא מביא את ההסכמה של מרן. עשיתי חשבון, באיזה גיל הרב היה אז? בגיל 40. הוא כותב על הרב גאון הדור. בגיל 40, כותב עליו גאון הדור. מי שהיה לו שכל, תפס, וזה מרן כבר אז. אבא היה רב השיר תל אביב, והביא לבקר אותו. היה משלחת של כל רבני תימנים. הרב שלום יצחק הלוי, הרב אסף צוברי, הרב חיין שייך, זה מה שאני זוכר. והיו הרבה רבנים, משלחת גדולה של תימנים, נכנסים, ראשים הרב, משתעשעים אותו בדברי התורה. כך כותב הרבם, כך כותב זה. והרב עונה להם, אהבו את הרב מאוד. מי לא אהב את הרב? כן? כולם אהבו אותו. היו מברכים שישבו בצד הצבאי ולשאר בסוכה. ומרן היה עונה אמן. ואחד השיעורים של הרב אז בבני ברק, כנסת הגדול, הוא דיבר כבר אז, זה כתוב ברבי יום חלק A, שיצא לאור לפני 50 שנה. הרב דיבר, אדם ששומע ברכה מאשכנזי, שברך לקרוא את ההלל בראש חודש, או מברך על מגילת רות, על מקרא מגילה, או אישה מברכת על הדלקת הנרות, אחרי הדלקת הנרות, או כל מיני ויכוחים שיש בנו, אשכנזים מברכים שחיינו, גם בלילה, מקרא מגילה, וגם מקרא מגילה של היום. אנחנו רק בלילה. אז אני שומע אשכנזי שברך שחיינו, מקרא מגילה של יום. כל הדוגמות האלה, הוא אומר שבע, אל תעשה, אל תענה ימין. והוא מביא איזה מקור, לא סתם ספרה. התשבץ, הוא כותב לגבי קידוש בבית הכנסת, שהלכה אין לנו אורחים שיושנים ואוכלים בבית הכנסת, ולכן לא עושים קידוש בבית כנסת. אין קידוש, אין מקום סעודה. אבל יש מקומות שהניגו לעשות קידוש בבית כנסת, שיש שם עמי ארצות. ואז כשיצאו דוחמה לכל הפחות דאורייתא, עושים קידוש בבית הכנסת. הוא יושב את מנהג שלהם. התשבץ אומר, תשאיר אותם מנהגם, שעשו קידוש. עם כל זה, הוא לא יעונה אמן אחריהם. הוא המליץ, תעשו ככה מנהגי שלכם. תגידו קידוש בכנסת. אבל זה מחלקת, חלקת בהלכה, יש פה ספק אולי זה בכלל לבטלה, שבע אל תעשה. פי מגדים דן, מי ששומע ברכה בחברו, שמברך אשכנזי, שמברך התפילין של ראש על מצוות תפילין. יענה אמן או לא יענה אמן, אומר שבע אל תעשה, שלא יענה אמן. גם פה, כל הדומות שאמרנו, שלא יענה אמן. ככה הרב כתב רבי חלק A, ואמר את זה בשיעורים כבר אז, אנחנו היינו הולכים, שהיינו צעירים, הרב היה מקפיד, היה לוקח את שלושה הבנים שלו, חיים יעקב עליו השלום, נבדל לחיים אחר אברהם ואנוכי, חיים היו קטנים. היה לקח אותנו, תלמיד, כל שיעור שהוא הולך, היה לקח אותו איתנו. בגיל 7, בגיל 8, תבואו לשיעור, תבואו לשיעור. אפילו נרדם, אפילו לא שמבין את הכל, נקלט משהו. הנה, נקלט. כבר אז אני זוכר, שאומר, לא, לא, לא אני מאמין. כשהתימנים באו וברכו בסוכה, אני כבר הייתי בחור, ענינו לבית של, של, של האבא, אתה בא איך אני תאמין? שמתי לב, עקבתי אחריך אני תאמין. מה זה שונה מהלל וראש חודש, כל מה שדוגמאות שהזכרתי. בוא לי הרב, תשמע, מעיקר הדין, גם אנחנו הספרדים, היינו צריכים לברך לשם בסוכה כל פעם שנכנסים בסוכה, כמו עריף, כמו הרמב״ם, כמו הדבר ראשונים, הביא לי כמה ראשונים. אלא מהמרן כתב נהגו, אבל כוח המנהג, כוח המנהג, הם לא נהגו, אני עוד אחריהם. זה לא דבר שכאילו בכלל לבטלה, זה נהג כך וזה נהג כך, זה וזה בכלל לבטלה, ולכן הוא ענה אחריהם אמין. היה פעם אצלי בישיבה, תקופה של שבועיים שלוש, לא יותר, איזה מישהו מחסידי ארלוי, בישיבה, מישהו אדם, לא זוכר מה היה. עכשיו הוא פעם במשרד, ושתינו קפה, תה, הוא שתה את התה לאט לאט, זה היה תה חם, שתה אותו לאט לאט. ואז ברך אחר כך נפשות, זה מחלוקת. מברכים על תה, שותים אותו לאט לאט, הרמב״ם והרעבד חולקים ביניהם. הם עושים כמו דעת הרעבד, שגם שתייה זה כדי אכילת פרס, זה מצטרף. ברך נפשות. קמתי אני ועניתי אמן, אחרי ברכתו. חסיד ארלוי הזה, היה תמיד חכם, ויצאת מכיר את הפסקים של הרב, הקשה לי מיד המקום, איך אני תאמין? לפי דרככם, שותים תה לאט לאט, או גלידה לאט לאט, לא מברכים על זה נפשות, אז איך אני תאמין אחריי? אז יש פה ספק ספיקה. כותב בספר חוקי חיים, שבתה, שדרכו לשות אותו לאט לאט, לכל העמה, גם לפי דעת הרמב״ם, מברכים נפשות. יש חוקים על חוקי חיים, יש פה ספק ספיקה. שמע כמו דעת הרמב״ם, ששתייה כמו אכילה, כדי אכילת פרס. ושמע כמו חוקי חיים, ספק ספיקה, כל התורה מועיל, גם פה יועיל ספק ספיקה. בשאר הדוגמות שאמרתי, אין ספק ספיקה, ולכן לא אני מאמין, הוא נהנה מהתשובה שלנו, נהנה מזה, וזה הדין שלנו. אז לכן, אם יבוא אלינו תימני לסוכה, ויברך ישב בסוכה, נקבל אותו בשמחה, נקבל אותו, ונענה חרב אמן, כמו שהסברתי עכשיו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מי שברך רבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, הוא יברך, ייצור, יגדל, כל הקהל ששמעו את השיעור, דרך כל המכשירים שיש היום ששומעים את השיעור, די תורה וידי אשרי ישראל שמנצלים את האלקטרוניקה של הגדי תורה, להפיץ תורה והלכה. שמוכים עליהם לשנות ליבם לטובה ולברכה. של כולם יהיה בריאות איתנה, נורא מעליה. שלח רפואה שלמה לכל החולים והבריאים, הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם, שבריאים לאותו יתברך. הפעמים הקדוש ברוך הוא מתחננים אליו, אפילו מכנו מנה מגפה מנחלתך. כמה זה יפריע המגפה הזו, שיעורי תורה, כמה זה יפריע לעולם הישיבות, שיעורי תורה לבעלי בתים. אני הייתי רגיל כל שנה, עוד לפני שהייתי רב ראשי, הרבה לפני כן, כל שנה באלול הייתי הולך למקום למקום, מעיר לעיר, שיעורים בהלכה, הלכות ראש שנה, הלכות כיפור, הלכות סוכות. כמה היינו רגילים ללכת? שנה כלום, אשר יושב ביתך, בגלל הסגר שיש, אין ציבור, אין שום דבר, למי תגיד שיעור? איזה צער זה? הקדוש ברוך הוא לא מצטער על זה? אם היה אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא יש לו צער מזה. צריך לפעול הצער של השכינה, שמצטער בכל המגפה הזו, שכמה תורה, כמה רוחניות, אנחנו איבדנו בגלל המגפה הזו. נזעק לקדוש ברוך הוא, שימנע מגפה מנחלתנו, שמע בשורות טובות, שימנע לצרותינו די, ונזכה שיבוא ושיח צדקנו במהרה בימינו, יבנה בית המקדש, נוכל לעלות לרגל בית המקדש, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.